אין חילוק בין יום טוב ראשון לשני, אלא לעניין מת בלבד. וכן דעניין לכחול את העין, שאף הפי שעשו בראשון אלא על ידי גוי, ומאה בסכנה, בשני מותר, אפילו על ידי ישראל. וחוץ מיום טוב שני של ראש השנה, ששני הימים קדושה אחת הליך תהן. וכן יום טוב שני של גליות, אף הפי שהחמירו בו לא משום ספק, שהרי עכשיו כולם בקיאים בקבע די ערכה, יש לי יום לוח, כל אחד ואחד יודע מתי זה נקבע יום טוב לפי ההלכה. ובכל זאת, כיוון שגזרו חכמים גזרה שמייחדו דבר לפי כולו, השאירו אותו דבר כאילו היה ספק, כאילו היה מקודם, כמו שהיה מקודם ספק, נשאר הדבר כמו שהוא גם היום ספק. לכן אין הפרש בין יום טוב ראשון ליום טוב שני, כדי שלא יהיה בו שום זלזול, שאם יעשו איזה היכר, הפרש בין זה לזה, אז יבואו אחר כך לזלזל בו. לכן עשו כל תוקף של היום טוב הראשון, יש גם כן בשני. גם דברים שהם אסורים מדרבנן, משום שבות, אסורים ביום שני כמו בראשון. פה הוא אומר דעניין לכחול את העין שאסרו ביום ראשון ומותר ביום השני. יש עוד דברים גם כן לומר עכשיו, נגיד למשל עניין ההדלקה של חשמל. הדלקת החשמל ביום טוב ראשון היא אסורה בדרבנן, שהוא מוליד, הוא מוליד אש בשבת, ביום טוב. רבותינו הותירו להדיק ביום טוב אש מאש מצויה, שכבר יש האש מצויה ואתה מדליק אש מאש. אבל להדיק תולדה של אש, למשל אתה מוציא אש, כמו שכתוב במשנה, אין מוציאים אש מן העצים ולא מן האבנים ולא מן האפר ולא מן המים, וכשאתה מחכך שני אבנים ומוציא מהם אש. זה מוליד אש, מוליד אש זה אסור ביום טוב, זה רבנן על כל פנים, זה לא אסור מדאורייתא, כי כל תולדה של אש היא אסורה, מפני שכמו דומה כמו שממציא מלאכה, כמו שבורא את דבר. כך מסביר רש"י במסכת ביצה כ"ג. נמצא שמוליד אש זה לא אסור מדאורייתא. נפקא מינה, אם אין לו אש לגמרי, אין לו אש, יכול לשאול מהשכנים לפעמים, אז זה לא כל כך תהיה בעיה. לפעמים אדם נמצא בסביבה כזאת, שאין שם מה להשיג משכנים. אוקיי, צריך לקחת מגוי, מאש מוכנה מגוי, גם כן מותר לקחת, אין בזה שום איסור. אבל אם הוא צריך לומר לו לגוי שיעשה, שידליק לו את האש הזה, אם זה צורך של אוכל נפש, מותר. למה שוב לבש שבות, ישבות במקום מצווה. כל אוכל נפש ביום טוב, זה שמחת יום טוב, זה לקחת שבות דבר של מצווה. אכילה ביום טוב זה לא רשות, זה מצווה. אין הלכה כרבי אלעזר שאומר שמחת יום טוב היא רשות, אלא כרבי יהושע שאומר אכילה ביום טוב זה מצווה. לכן אם אומר לגוי שידליק לו את האש, לנו של הגז, של זה, באופן שהוא מוליד את האש, זה נקרא שמו שיבוד ושיבוד במקום מצווה, וזה מותר, אין בזה שום איסור. אם יש חולה שאין בו סכנה, מותר לעשות לו כל שיבוד, אפילו בשבת, מותר לעשות לו שיבוד על ידי שינוי. אז הוא למשל, יש ביום טוב חולה שאין בו סכנה. ברור שאין סכנה. אבל צריכים למשל לטלפן לרופא. מותר לטלפן, לטלפן רק על איזה שינוי יעשה, לא יקח את זה ביד ימין, יקח את זה ביד שמאל, לתשפופרת. אף הפי שעל זה הגבהת תשפופרת, כדי לחייג, מדליקה נורה במרכזיית החשמל, וכן נמצא שהוא גם כן באותה שעה הוא מדליק אש בידו. אף הפי כן, כיוון שזה רק מדרבנן, ולא עולה לה, זה מלאכה שאין צריכה לגופה. הוא לא זקוק לאותה הנורה של המרכזייה, לכן זה נקרא שמו פחות משיבוד. לפיכך אפשר להתיר בשביל חולה שאין בו סכנה. מה שאין כבשבת זה אסור, אסור לשלוח יד בטלפון, אלא אם כן יש סכנה או חשש סכנה. יש לו ספק, אולי חס ושלום יש סכנה, אז גם כמספק מותר. אז זה בשביל, אפילו שהוא מלאכה שאין צריכה לגופה, סוף זה עושה שיבוט, אסור שיבוט, זה גם כן אסור ביום שבת. אפילו שיכול להיות שיום בסכנה אסור שיבוט. רק על ידי שיבוט, על ידי שינוי, זה לא נקרא שמו שינוי. רק ביום טוב התרנו, מפני שכל ההדלקה הזאת, כל התולדת אש, היא אסורה רק מדרבנן. בשביל זה, אם הוא רוצה לבקש בשביל זה חולה, כמו שאמרתי, רוצה לטפן לרופא, מותר לטפן ביום טוב כדי להזמין רופא דרך הטלפון, ואין בזה שום איסור. הדלקת הגפרורים ביום טוב אסורה גם כן משום תולדת אש, שאסור להוליד אש ביום טוב. לכן גם חיכוך הגפרור בקופסת הגפרורים, וגם כן על ידי כך הוא מוליד את האש, הוא יוצר את האש. לא כמו מי שאומר שכיוון שיש למעלה מצובר שם חומר גופרית, נקרא שמו כמו שיש שם אש מוכנה, זה לא נכון. סוף סוף זה רק החנק, על ידי שהוא מחכך, הוא מוליד את האש. לכן זה נקרא שמו תולדת אש. יש ספר כרם חמר, אחד מרבני המערב, רבי אברהם מנקאווה, שהטיל בדבר הזה. אבל חלקו עליו כל האחרונים, בתוכם הגאון רבי סחיים בספר הפעלים, והוא צודק שגם זה נקרא שמו תולדת אש. גם אחד מרבני מצרים, רבי רפאל אהרון בן שמעון בספר מצוד דבש, התיר הדלקת גפרורים ביום טוב. והוא דוחה את סברתו של הפעלים, אבל דבריו הם לא נכונים. העיקר הוא כדעת הפעלים, שבאמת יש בזה איסור מדרבנן לכל הפחות, ושהוא מוליד אש ביום טוב. כך יש כתוב גם כן בשלוש תשובות כתב סופר, גם בספר אוהל אברהם שג, אחד מרבני ירושלים, תחילתו בהונגריה, תלמידו של חתם סופר, וגם כן העלה גם כן לאסור. וככה זה הלכה למעשה גם בספר השכל עבדי, הביא את דברי רבי אהרון בשמעון ודחה אותו בשתי ידיים, והעלה להלכה לאסור. לכן למעשה צריכים לפסוק לאסור. כך פסק גם כן רבי אליהו קלצקין בשלושת שבועות דבר הלכה, גם בשואל ומשיב. יש כמה ספרי תשובות שכולם נמנו וגמרו לאסור הדלקת גפרורים ביום טוב. הגאון רבי דוד חזן, הראשון לציון לפני 100 שנה, בשומעו שאחד מהתלמידי החכמים הורה להקל להדליק גפרורים ביום טוב, ציווה שיכריזו בכל בתי הכנסת בארץ ישראל שאסור להדליק גפרורים ביום טוב. לפני שנקרא שמו מוליד אש, וכך עשו על פי צוואתו, וכך הסכים גם כן הרב רבי אליהו חזן, רב ראשי של אלכסנדריה בספרו תעלומות לב, גם הוא העלה גם כן לאסור. וכך עקר הלכה למעשה שאסור להדליק גפרורים ביום טוב. לפיכך, כיוון שמוצאי שבת של שבועות, חל בו חג השבועות, מוצאי שבת תקף חל יום טוב של שבועות, צריך להכין נר נשמה בעוד יום, מערב שבת, שיהיה דולק והולך, כזה מדליק 25 שעות, 26 שעות, שיהיה מדליק והולך עד הלילה, שאז אפשר גם כן כבר להדליק ממנו. כל אלה שנוהגים כמו דעשו של רבינו תם, אז גם כן יחכו באותו מוצאי שבת, עד זמן של רבינו תם, דלו בערך 9:05, באותו הזמן יהיה בערך 9:05. ואז הדליקו את הנר, וברכו עליו הדליק נר של יום טוב, וברכו גם כעל זה בורא מאורי האש, שהרי הסדר הוא, לכנהז יין קדוש נר הבדלה זמן, אז נר יברך בורא מאורי האש על אותו הנר שהדליק אותו באותה שעה. מוצאי שבת הקודם דברנו בנוגע לעניין יום טוב שני של גליות. צריך להוסיף עוד איזה נקודה אחת שאנחנו תמיד אומרים אותה, מסבירים אותה, והיא עניין של בחורים רווקים שבאים מחוץ לארץ כדי ללמוד כאן בארץ ישראל לשנה, שנתיים, או ללמוד תורה בישיבות, או ללמוד להיות סטודנט באיזה אוניברסיטה, זה לא משנה. העקב הוא מלא מוי רשמיים, הוא בא שואל שאלה, אני אעשה יום טוב אחד ושני יום של גליות. ובכן, העניין הוא כך, אף פי שבאמת כל מי שבא לפה, לארץ ישראל, בדעתו לחזור לחוץ לארץ, חייב לנהוג יום טוב שני של גליות, מכיוון שאין דעתו להשתקע בארץ ישראל, זה המדובר באדם שהוא בעל משפחה, הוא בא יחד עם משפחתו, הוא בדעתו לחזור. מה שאין כן, בחור רווק, שהוא לא, אין לו שם איזה בית מיוחד שם בחוץ לארץ. הוא בא לפה, שלחו אותו ההורים שלו, או שהוא בא מיזמתו, בא פה כדי ללמוד. לכן, אם במקרה, תוצע לו איזו הצעה, באופן תיאורטי אנחנו אומרים, הצעה שהיא קוסמת לו, יבוא אדם יאמר לו מצאת חן בעיניי, רוצה לתת לך את ביתי ואני יש לי בית ותן לך רייתים ותן לך הכל. הוא ודאי שיסכים לשבת בארץ ישראל. הכן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. מה יש לו כל החיים שלו יש עם אבא ואמא שלו? בפרט שזו מצווה של ארץ ישראל שקונה כנגד כל המצוות שבתורה. אז ודאי שיסכים לשאר בארץ ישראל. לכן כתבו גאוני ירושלים לפני 300 שנה ויותר, רבי אברהם אמיגו, רבי שמואל גרמיזן, רבי גמריאל אספרנסה, כל אלה הגאונים חיו לפני למעלה ב-300 שנה בירושלים. והסכימו, עשו, קיימו וקיבלו עליהם ועזרם, שכל בחור רווק שיבוא לארץ ישראל, יבוא לירושלים, יורו לו שיעשה יום אחד בלבד. כלשהו בגיל נישואין, ב-18 שנה ומעלה, ב-18 לחופה. לכן, כיוון שהוא לא קשור כל כך עם ההורים שלו, יכול להיות, אם תהיה לו הצעה מניחה את הדעת שישאר פה בארץ ישראל, יכול להיות שיעתר שישאר בארץ ישראל. לפיכך עושה יום אחד לבד, דנים אותו כאילו הוא בארץ ישראל. אבל לפי שדעתו לחזור, לא מתחשבים עם דעתו זו, אומרים לו שיעשה רק יום אחד. אלא אם כן, הוא אומר בפירוש, אני לא אזוז מדברי הוריי ימין ושמאל. אם הוריי יגידו לי שעליי לחזור, אני אחזור. אפילו יהיה מה שיהיה, ותן איש כל חובתו באהבה, בו זה וזה לא. הוא רוצה ללכת לחזור עוד פעם לאבא שלו. טוב, קשור בטבורו עם אבא שלו, מה נוכל אנחנו לעשות לו? אז זה עשה יומיים. אבל מה שאין כן, כשהוא סתם, אומרים אותי הלכה, לפי ההלכה, אתה יכול לעזוב את ההורים שלך ולהישאר פה. אפילו אם הורים שלך יגידו לך לא, אתה לא חייב לשמוע להורים שלך. בעניין נישואין, אין כל דעה להורים. ההורים יכולים לומר, מוצץ חן בעיניי, אני מוצץ חן בעיניי. אתה תחפש, אתה רוצה לחפש כלה בשבילך, תגיד, זה מוצץ חן בעיניך. אבל מה זה לבן שלך? הבן שלך צריך, אתה תערב, להגיד, כן מוצץ חן בעיניי, לא מסכים. מאיפה כתוב שתהיה מוצץ חן בעיניך? מוצץ חן בעיני בנך, זה מספיק. לכן משום זה, כיוון שהוא לא חייב להיות תלוי בהורים שלו בעניין הזה, נותנים לו את כל העצמאות שלו. לפיכך, אם הוא יכול, כמו שאמרתי, להינתק מעניין של ההורים, אז זה עשה יום אחד. בספר גינת ורדים של הגאון רבי אברהם הלוי בדין מצרים נעלמו ממנו ספרי הפוסקים האלה שהזכרנו, והוא כותב שבן רווק, בן נשוי לעולם יעשה יומיים כשיבוא לארץ ישראל מכיוון שדעתו לחזור. אבל מרן הרב חידה בספר החיים שאל כתב תשובה ארוכה לתחות כל דבריו של גינת ורדים, ואמר שהוא שאל איזה רבנים שלא היו בקיאים במנהגי ארץ ישראל. לפיכך למעשה הוא חוזר ומקיים דברי הגאונים שהזכרתי, שכל בחור רווק שיבוא לארץ ישראל עושה יום אחד בלבד. זה מסקנתו של הרב חידה. וכן גם כהורה הלכה למעשה, הגאון הראשון לציון רבי מיוחס בחר שמואל, שהיה פה ראשון לציון לפני 240 שנה, כותב בספרו מזבח אדמה שבחור רווק עושה אך ורק יום אחד בלבד. גם רבי יעקב שאול דשאר, שהיה לפני קרוב ל-100 שנה, גם הוא כותב גם כן, הלכה למעשה בספרו שעל האיש, שעושה יום אחד בלבד. והפוקה מאיזה רבנים שלא ידעו מכל הפוסקים האלה, כמו בספר דבר יהושע, והרב יהושע ארנברג היה בית דין בתל אביב. והוא מפלפל שם 3 שעות בכל מיני קשקושים, ולא מביא אף פוסק מכל הפוסקים שהזכרנו, ומורה שצריך לעשות לחומרה, צריך לעשות 2 ימים, אחר כך גם כן הוא מסתפק, שמה נעשה את זה רק לחומרה, לא להקל, לא להחמיר, הוא עושה אותו חצי פה, חצי שם. איך? הוא אומר למשל יום שני של שבועות. יום שני, ביום טוב חוסר סוסים, יום שני של גליות, אז לא מניחים תפילין, כיוון שזה יום טוב שני. אז הוא אומר, לא, אולי באמת זה לא כדין אמר שצייץ, איך אני אחתפדין? איך אפשר לזלזל מצוות תפדין? אז לכן מה הוא עושה? הוא אומר, יעשה חומרה של יום טוב שני וחומרה של חול, ועושה אותו ככה, כמו טומטום וכמו אנדרוגינוס, חצי פה, חצי שם, השאיר אותו ככה בין השמיים ובין הארץ. וכל ההוראות שלו הן לא נכונות בדבר הזה, כל המסקנות שלו לא נכונות. כל הנכונות, פני שהוא לא ראה את כל הפוסקים שהזכרנו. מאחרי שגדולי העולם אומרים שפה מנהג ירושלים לעשות יום אחד, כך צריך להורות. ויש מייחסים גם כן, כמו בספר עיר הקודש והמקדש, שהרב טוקטינסקי, מייחסים גם כן שהרב סלנט הסתפק בדבר הזה. ואני לא מאמין לו שהוא נסתפק ולא ראה את כל הפוסקים האלה. ואפילו אם הוא לא ראה, אנחנו ראינו ברוך השם, כי למה אנחנו צריכים לשבת לחוש שמי שלא ראה את החודש שבוא ויעיד עליו. לכן למעשה צריך להורות הלכה למעשה כפי שהזכרנו. רק הבעיה היא כשיבוא הבן ויאמר לא, אני צריך לשמוע להורים שלי. אף על פי שההלכה היא קובעת שיש שאני עצמאי ויכול להתחתן פה בלי רשות ההורים שלי, אני לא רוצה לעשות נגד ההורים שלי. כשאומר ככה בפירוש, אין מה לעשות. הוא נמצא שהוא קשור בטבורו עם אבא שלו, מה אנחנו יכולים לעשות לו? אז לפי כך יעשה יומיים, כיוון שהוא דעתו לחזור. אבל כשהוא באמת בחור סתם בא לשאול אותי שאלה, אני אומר לו, עשה יום אחד בלבד. כפי דעת כל הפסקים שהזכרנו. באמת, להלכה, יש בזה בספר שלוש ישיבות מהר"ם מרוטנבורג, הוא שם שואל, כשאומר בפירוש האבא לבן, אני לא מרשה לך לשבת בארץ ישראל, אני רוצה שתבוא לחוץ לארץ ושם תישא אישה. אז כותב שלא צריך לשמוע לאבא שלו, כיוון שסוף סוף הוא רוצה לקיים את המצווה, הוא צריך לקיים את המצווה, לא אבא שלו. לכן הוא יכול לבוא לארץ ישראל, אפילו בלי עניין של נישואין, סתם. בן שהוא נמצא עם ההורים שלו בחוץ לארץ וחוזר להם, ועכשיו הוא רוצה לבוא לארץ ישראל, בלי עניין של נישואין. אז הוא אומר שלא צריך לשמוע לו, מצוות ארץ ישראל חשובה יותר מצוות כבוד אביהם. וכך פוסק גם כן בעקבות, גם בספר המביט, של ראש תשובת המביט, לחברו של מרן, הבית יוסף. המביט זה ראשי תשובות, הרב משה בן יוסף טירני. אז הוא מחבר גם כן של ראש תשובות, והוא כותב גם כן במזכרת, הוא לא ראה דברי מרן מרוטנבורג, אבל מדעתו זכה לקיים את הדברים האלה. הוא מסתמך על דברי הגמרא. הגמרא אומרת בבמות, דף ה' עמוד ב' ו' עמוד א', שם הגמרא מסבירה שאם אביו אמר לו שיעשה איזה דבר בניגוד לתורה, לא ישמע לו. הוא אומר לו, חדר שבת, ישמע לו, תמוד אמר, איש אמר אביו תראה, הוא שבת שוטף תשמור, הוא אני השם כולכם חייבים בכבודי. אז הוא אומר, שום דבר, אני מצוות שיבו ארץ ישראל. אתה ואביך חייבים לבוא לארץ ישראל. אז מה אתה צריך לשמוע לאבא שלך, שאומר לך, לא תשב בארץ ישראל, לכן לא צריך לשמוע לו. זה מה שהעלה של ראש תשובות המביט. אף הגאון ביהודה נג'אר, בבעל של ראש תשובות שמחת יהודה, גם הוא הביא את דברי המביט וסייע אחרי מדברי הרמב״ם. שהרמב״ם אומר, אמר לו אביו לעבור אפילו על עשד את דבריהם, לא ישמע לו. אומר, ועשד של יישוב ארץ ישראל זה לא דבריהם, זה דאורייתא. וגירשתם אותה ושבתם בה, ושקולה כנגד כל מצוות ארץ ישראל, כל מצוות שבתורה. לפיכך הוא אומר שלא ישמע להורים שלו. יש מתשובת הרשב"ץ, רבי שמעון בר סמא, שלא משמע ככה, אבל האחרונים כבר עמדו על זה ותרצו מה שתרצו. אמרו בדעתו של הרשב"ץ, שאם הוא אומר לו שיחזור לשם על מנת עוד פעם לבוא לארץ ישראל, בזה ישמע לו, שישרת, תעשה לו איזה שירות אחת ועוד פעם יחזור. אבל שהוא אומר לו שלא ישב בארץ ישראל, זה בוודאי שלא ישמע לו. בכל אופן, מצוות יישוב בארץ ישראל היא חשובה מאוד, ושקולה כנגד כל המצוות, וגם כבוד אב ואם לא עומד לפניה, גם מצווה הזאת לא עומדת לפניה. לפיכך מצוות יישוב בארץ ישראל היא חשובה ביותר. מקווים אליו, כשיבוא פה בחור כזה ואומר, אני יש לי הורים בחוץ לארץ, ולדעתי לחזור אליהם, אומרים לו, תשמע, אבל לפי ההלכה אתה לא צריך לשמוע להם. כיוון שאתה רוצה לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, אם תבוא לך הצעה טובה, מתאימה, תישאר פה. כלומר, טוב, אם תבוא לי הצעה, אין לך שתבוא, הצעה מתאימה, כן, אני אשקול את זה. ברור, אם אין לו אמצעים, וצריך ההורים שלו לעזור לו בחתונה, כמו רוב המקרים, רוב בני אדם היום זקוקים לעזרת ההורים. איך יכולים להקים בית בפני עצמם? צריך ההורים שלהם לעזור להם. אז אומר לי, צריך עזרה של ההורים, ואני לא יכול לבדי. טוב, זה כל זה, הצירוש הזה, אפשר לומר, התחלת אותו באופן שכזה, תראה, אם תבוא לפניך הצעה, שיתנו לך את הכל, נותנים לך הכל, כל מחסורך, דירה, רהיטים, הכל. אתה מוכן להישאר בישראל? אז לא יודע מי אומר לו, למה אומר לו? אם תהיה הצעה כזאת, למה לא? אז לכן לא צריך שתהיה הצעה הזאת בפועל, אלא כל שיכול להיות דבר כזה, אז הדין הוא שעושה יום אחד. כי כל הטעם העניין הזה של יומיים, זה כל זה עניין גזרה של חכמים. לכן אומר הרב חידה, בעדלה כל דהוד אחר אין לה. כלומר שיש סיבה כלשהי, אפילו שאינה במציאות כיום, כרגע, אף על פי כן דוחים את הסיבה הזאת, כלומר שכל זה עניין של דרבנן. לא כן הדבר שמתצעי תחשוב גם להפך. זאת אומרת, בחור רווק שהולך לחוץ לארץ, ולדעתו לחזור לארץ ישראל, זאת אומרת, אולי ייתנו לו שם איזה בחורה ויישאר שם. לא, זה לא חשוב. אנחנו מדברים לגבי העניין שמירת יום טוב של איש הגדול שהוא רק מדרבנן משום גזירה, זה אנחנו דוחים אותו בכל טעם שהוא. אבל מה שאין כן בחור רווק שנוסע לחוץ לארץ על מנת לחזור לארץ ישראל, דינו כדין בין ארץ ישראל לכל דבר, נשאר הדבר, כמו שדעתו לחזור. אז אנחנו לא אומרים, אילו תהיה לו הצעה שם, אילו הטענה הזאת טובה כדי לדחות את יום טוב שני של גליות, שזה כולו רק תקלה מדרבנן, משום גזירה שמי ישתקח הדבר, וישתקח סוד העבור, ויחזו דבר לקלקולו, כל זה גזירות בעלמה. לדחות את הגזירה, כשיש לו טעם, אז זוכים את הגזירה. אז אומרים, אילו יכול להיות שתבוא לו הצעה טובה וכו' וכו'. אבל להפך, כשאדם נוסע מפה, מארץ ישראל, חוץ לארץ, ודעתו לחזור, הוא לא נתק מארץ ישראל. לכן בשביל זה עושה יום אחד בלבד, רק כלפי חוץ, עושה עצמו כמו שאחד מהם, כדי שלא לזלזל ביום טוב, שני שגליות, אלא אמר את עצמו שהוא שומם, שלא לא עושה שום מלאכה וכיוצא. אבל לגבי למשל נחת תפילין, לגבי התפילות, כל מה שיעשה כמו שהוא נמצא בתוך ארץ ישראל צריך לעשות. חוזר אני לגבי עניין של מוליד אש ביום טוב. גם עניין החשמל, שהרי הוא דינו כדין הגפרורים שהזכרנו, שכיוון שמוליד אש ביום טוב אסור שדומה לבורא מלאכה, אומר ראשי בצק רגימה שזה כמו מדרבנן. הוא לא מדבר לגבי עניין הולדת אש, הוא מדבר לגבי מוליד ריחה ביום טוב. מוליד ריחה אסור להוליד, הגמרא אומרת אסור להוליד ריח ביום טוב, כגון שלוקח בסמים או ריח טוב, מפזר אותם על בגדים, על שיראים כאלה, בגדים, כדי שיקלטו ריח טוב. הגמרא אומרת שזה אסור, לפני שהוא מוליד ריחה. אומר השם, מה יש בזה אם הוא מוליד ריחה? אומר, הולדת הריח, הרי הוא בורא דבר שלא היה, ודומה לעשיית מלאכה שעשו מדרבנן, כך אומר השם. והוא עדין גם הולדת אש, גם כן יש בזה משום אסור דרבנן. בעניין עצם הדבר של הולדת ריח, זה לא דבר שהוא מוסכם בפוסקים, אומנם זה הגמרא עומד בשם רבה ורבי יוסף, היי סחופי השיראה אסור משום מוליד ריחה. סחופי, זאת אומרת, הופכים את הכוס, כוס שהיה בו מעט ריח טוב, הופכים אותו, וקולט הבגד שנדבק בו, שנוגע בו, אז קולט את הריח הטוב. זה אומר שאסור ביום טוב, למה משום מוליד ריחה? אז זה דעתו של רבה ורבי יוסף. בגמרא אחר כך במסקנה משמע שלא ככה הלכה. אם כן עומד על זה הגאון בחיים אל עטר בספרו ראשון לציון, והוא כותב שדעת הריב והרמב"ם שהשמיטו את ההלכה הזאת, שסוברים אין איסור הולדת ריחה לא בשבת ולא ביום טוב. לא שמענו איסור הולדת ריחה. בית יוסף כתב בהלכות יום טוב גם כן, הביא את הדין הזה סחופי כסה אשר היה אסור, זאת אומרת הולדת ריח הוא אוסר אותה, וגם הרמה פסק אותה בשולחן ערוך. אבל מרן השמיט אותה בשולחן ערוך. הלא דבר הוא, למה באמת מרן לא כתב את זה בשולחן ערוך? לכן יש פוסקים שאומרים שמרן הרבה דברים כותב אותם בבית יוסף. הוא כתב אותם בבית יוסף בגיל עדיין בחר ימר, וכשחבי שולחן ערוך היה בגיל זקנה. והרבה דברים ואתה עינו, מה שלא ראה בשעת חמורו את הבית יוסף. כך כותב הרב חידה גם כן. הוא אומר, לכן הרבה דברים מרן חזר בו. כשראה שיש פוסקים חולקים על מה שכתב בבית יוסף, חזר בו והשמיט את זה מהשולחן ערוך. כן, אפשר לומר שזו הטעמו באמת של מרן, שהשמיט דין הולדת ריחה ביום טוב, לא כתב אותו לגמרי בשולחן ערוך, רק הרמ"א כתב את זה. ואף על פי שבית יוסף הביא את ההלכה הזאת, למה השמיט אותה בשולחן ערוך? אפשר לומר שהבין אחר כך ממה שראה שבאמת הריף והרמב"ם, שהוא הולך תמיד בעקבותיהם, שניהם מתוך שלושה עמודי הוראה, השמיטו את ההלכה הזאת, לכן גם כן השמיט אותה גם הוא משולחן ערוך. כך כותב גם כן הרב רבי שלום הכהן שולל בעל ספר של ראשי תשובות נווה שלום. הוא לא ראה את רבי בן עטר, וגם הוא גם כן עמד על השאלה הזאת. למה הריב והרמב"ם השמיטו את ההלכה הזאת? למה כנראה שהם מפרשים שמסקנת הגמרא לא ככה? דירה כרמב"ם ורבי יוסף. לפיכך לפי דעתם מותר אפילו להוריד לחם בבגדים, זה לא אסור. אבל הרבה אחרונים החמירו, שהלכו נגררו אחרי דעת הרמה, החמירו בדבר הזה, טוב הדבר להחמיר. אבל על כל פנים, הרבה דבר להוסיף עליה, בהולדת ריחה בבשרו של האדם, בדל שאין בזה שום איסור. דל היום לאסור, כשלמשל מוליד ריח, זורק מזלף ממשל ריח טוב על בגדים, על מטפחת, בשעה שפתח למטפחת כדי להריח, זה סוף סוף מוליד ריחה בבגד, זה קיים, קיים יותר. אבל בבשרו של האדם, הזיעה מעבירה אותו, כדברי הגמרא בברכות מ"ג. שהגמרא אומרת, תמיד חכם לא יצא כשהוא מבוסם בשוק, כשהוא מבוסם, שם ריח טוב עליו. לא שמו אלא בבגדו, אבל בבשרו, עוד לא קמבה, דווקא בבגד שלו לא יסיע, אבל בבשרו, הזיעה מעבירה את זה, וכן לכן אין בזה שום איסור. אז כתוב אומר גם כן לגבי יום טוב, אין להחמיר רק כשהוא שם ממש על הבגדים, כמו שכבר אמרת עשיראים, שראים זה בגדים. שערו איכא דאמרי כבשרו דמי, איכא דאמרי כבגדו דמי, שם הגמרא בברכות מ"ג. אז גם כן לגבי יום טוב נוכל לומר איכא דאמרי ואיכא דאמרי, כיוון שיש עצם הדבר שנוי במחלוקת, אם בכלל זה אסור להוריד רחב ביום טוב, אז לכן אם שם אפילו על מקום של שיער לא אסור. הרבה פעמים כשיש, זה לא מדבר רק ביום טוב, גם בשבת אותו דבר, דין שבת ויום טוב דין אחד בדבר הזה. הרבה פעמים יש חתן או אבי הבן בבית הכנסת והגבאי לוקח לו מעט ריחתו ומזלף לו, כל אחד ואחד נותן לו ביד שלו. אז יש כאלה לוקחים את זה ביד, מברכים בו רעצי בסמים, בו רמיני בסמים, ואחר כך משוששים את זה בידיים שלהם. אף אפי שהוא מוליד רחה בידיים, נעשה ריחתו בידיים, אין בזה שום מצור. מפני שהוא מוליד רחה בבשרו של האדם, כמו שהזיעה מעברה עליה, זה לא דבר שמתקיים, לא דבר בקיימה, יש מקום להתיר. יש מחמירים שתקף אחרי שמברכים, שופכים את זה בארץ, מה שנשאר עוד בידיים שלהם, זורקים את זה בארץ. אבל אפשר גם כן, כמו שאמרתי, שפשט את זה בידיו או בפניו, אין בזה שום איסור. כל שכן לנשים שדרכם להתקשט, לא צריך להחמיר עליהם. אם רוצה לשים מעט בושם, אז אין בזה שום דבר. אפשר להתיר אפילו בשבת, כל שכן ביום טוב. וכך מוכרח גם כן מהמשנה של בני מלאכים, שכים שמן ורד על מכותיהם בשבת, ומשעון אומר כל בני ישראל בני מלאכים הם. שם במשנה בשבת קופיד א', לגבי אם יש לסוך הדין שלנו אסור לעשות רפואה בשבת. כל דבר שאדם שהוא יש לו מחוש בעלמה ומתחזק והולך כבריא, אז חכמים אסרו לעשות רפואה, גזירה שמיש חוק סממנים. אז אם יוצא לסוך על המכה שלו קצת שמן ורד כדי לרכך את המכה, כמו שכתוב בלא רוכחה בשמן, אז לרכך את המכה, אז הוא שם עליה קצת שמן ורד, שמן של ורדים שיש בו ריח טוב. אז כתוב שם אם זה ניכר, אם זה ניכר שעושה את זה לצורך רפואה, זה אסור. אבל אם דרכם לסוך בחול שמן ורד, מותר גם כן בשבת. למה? שזה ניכר שעושה בשביל רפואה. כמו שהסך, הם קודם היו רגילים לסוך את מסרם. אז אם הוא עושה להם לסוך את ידו בשמן ורד, ואגב גם כן מעביר גם על המכה, מותר. והרי שמן ורדים, הרי מוליד ריחה בבשרו. מכאן הביאו ראייה פרקים, שאין איסור של מוליד ריחה בבשרו של האדם. זה כותב את החכם צבי, מביא את הראייה הזאת, בספר פתח הדביר גם כן מביא את הראייה הזאת. וכך מוכח גם בהרעבן, רבינו עזר בן נתן, אחד מגדולי הפוסקים, גם כן, שאין בזה שום איסור. כל הטעם שרצו לאסור לסוך שמן ורד, רק בגלל שעושה רפואה בשבת גזרה שמיש חוק סממנים. אבל אם זה לא ניכר שהוא עושה בשביל רפואה, זה מותר. אז הלאה מטע שאין איסור של הולדת ריחה בבשרו של האדם. לפיכך מצד הדין זה מותר. אלא יש אנשים מחמירים, לא מחמיר טובה על הברכה, אבל מצד הדין זה מותר, אין בזה שום איסור. כך שעידו גם כמה רבני אחרונים להקל בזה, ספר של לימודים, ספר בית דוד, שולחן גבוה, ועוד כמה מקומות שהמנהג הוא להתיר. אף אפי שבספר הפעלים פסק לאסור בדבר הזה, העקר הוא להתיר. הרב לא ראה, לא בחיים בן עטר, לא נביא שלום, כמה ספרים שהבאנו, שהריב הרמב"ם לא סובלים בכלל את הדין הזה. לכן מצטרפים אנחנו לצבורותיהם לגבי כל העניינים האלה להקל בבשרו של האדם. ולכן היו מקומות שהיו שמים במים של רחיצת ידיים לכהנים ביום הכיפורים, היו רוחצים את ידיהם לפני עלייתם לדוכן, אז היו שמים בהם ריח טוב בתוך המים האלה. ויש כאלה שערערו עליהם, איך אתה שם ריח טוב? אתה מוריד לך בידי הכהנים, הם שמים את זה בעוד יום. את הריח טוב הם שמים בתוך המים ובעוד יום, בתוך הכיור. אז מחר רוחצים בו הידיים, את הכהנים, נשאר כורתים ריח טוב בידיים שלהם. על הרי יש רצו לערער שאסור להוריד ריח ביום טוב. אבל יום הכיפורים כמו יום טוב, כמו שבת. למעשה אפשר להתיר, אין בזה שום איסור. נשאר רק הבעיה בשעה שהם מנגלים את האדם שלהם במגבת, המגבת גם כי קולטת ריחתו. אז זה לא במסרו של האדם, זה כבר מגב, בבגד. אבל האמת היא שהוא לא מתכוון להוליד ריח בבגד, הוא מתכוון סך הכל לנגב את האדם שלו. עקר המטרה ששמים ריחתו, שישאר יקלוט ריחתו בידיים של הכהנים. לא עושים את זה בשביל המגבת. וגם הכהן כשמנגב, אין כוונתו לנגב את ידו בשביל לתת את ריחתו שלו בתוך המגבת. כוונתו בשביל לנגב את האדם, שלא יהיו רטובים כל הזמן. וכן לכן גם בזה אין שום מסוער, ופסיק ראשי מן רבנן, ולא אכפת לי. שאין לו שום נגע בזה, כי המגבת גם כן היא לא שלו. לא אתה מגבת שלו, אך יש לו הנאה, לוקח את זה בבית, אך כל פעם, אך נוצר יחתו בפירות, נוצר יחתו במגבת. אבל פה זה יש מה שלו, זה יש בית כנסת, מה, הוא צריך לעשות את זה לאחרים. לכן זה נקש משהו, פסיק השם דילה נחדק. כמו שהגמרא אומרת, בשבת קוף ג' דעביד בערעד החברי. אם עושה בדבר של חברו, לא שייך לומר, פסיק השם דילה נחדק, זה דילה נחדק. לכן משהו זה יש מקום הרבה להקל. וצריך לבוא בהם, אם עושים, עושים, שיהיה ממש יש מקום. להדליק אש על ידי מצית, גם זה אסור. גם כן נקרא שהוא מועיד אש, כשהוא מחכך שם, משפשף את הגלגל, אז זה כך מבעיר את האש, זה נקרא שהוא מוליד אש ביום טוב, כי אין להתיר ביום טוב, רק הדלקת אש מאש. אש כבר היא מצויה ואתה מדליק ממנה. אבל להוליד אש אמרנו שזה אסור, ולא עבירה, במציא יש עוד אסור. ולשהוא לא ישאיר את זה כל הזמן ככה דולק, הוא צריך לכבות את זה, הוא חס עליו. כשמחבר זה יש בזה משום כבוי, כבוי זה לא רק שום אוכל נפש, כל מה שיותר צריך אוכל נפש יותר ביום טוב. דבר שהוא לא צריך אוכל, רק חסכון רוצה לחסוך שלא יפסיד ממון, זה לא רק שום צריך אוכל נפש. לפי כך במציץ יש שני עבירות, האחד שהוא מוליד אש, השני כשמחבר אותו הוא עושה אסור של כבוי, אסור לכבד דלק, אסור לכבד ביום טוב כלל. בואו תראו חכמים, רק הדלקה. כיבוי לצורך אוכל נפש מותר, כמו שמותר להדליק לצורך אוכל נפש, מותר לכבות לצורך אוכל נפש. נגיד למשל, אתה שם את הבשר על גבי גחלים, אתה רוצה לסלוט אותו ביום טוב. בשעה שאתה שם את הבשר הוא קצת רטוב, מלוחלח קצת מהמים, אז יכול להיות שזה נוסף על הגחלים, מחבר אותם. אבל הכוונה שלך היא בשביל לצלוט את זה, לסלוט את הבשר. או בשעת צעת התלייה, זב ממנו דם מהבשר, וזה נופל על הגחלים, מחבר אותם. אבל זה קשה מאוד, צורך אוכל נפש. איפה בלי זה? אז זה מותר, אין בזה שום מסור. כמו שהדלקה מותרת לצורך אוכל נפש, גם הכיבוי מותר לצורך אוכל נפש. אבל כיבוי סתם בעלמא בשביל לחסוך ממון, זה לא חותר. לפי כך, אלה שמשתמשים בגז ביום טוב, ורוצים לאחר קלותם לעשות את כל מלאכות יום טוב, עושים אחר כך לכבות את הגז. מה יעשו כדי לכבות את הגז? אם זה דולק כל היום כולו, יש גם חשש סכנה, לפעמים יכול לקרות כל מיני דברים. לפיכך, העצה הייעוצה היא לעשות על ידי גרמה, כי הגמרא אומרת בשבת קופחף, גם לגבי שבת כתוב, לא תעשה כל מלאכה, עשייה הוא דאסור, הגרמה שווה. מה נקרא שמו עשייה, מה נקרא שמו גרמה, מה הגדר שלהם? כותב לגאון בעל פני יהושע במסכת ביצה כ"ב, עשייה כשהפעולה שנעשית על ידך מיד נותנת אותותיה, מיד נעשית המלאכה. אבל גרמה, כשאתה עושה את הפעולה, עוד לא נעשה באותה שעה שום דבר, רק לאחר כמה דקות, אחר מכן. כלומר, לא מיד עם עשייתך של עשיית הפעולה באה המלאכה. הגדרה זו אומר אותה גם הגאון בעזר האמת, גם הוא כותב ככה, שכל דבר שנעשה מיד תקף עם הפעולה של האדם, זה כשמו מלאכה. אבל כשהוא עושה את זה והפעולה נמשכת לאחר מכן התוצאה של המלאכה, זה כשמו גרמה. וגרמה מותר. בשבת יש פוסקים שעושים גרמה מדרבנן, זה דעת המרדכי. מהתוספות זה משמע ככה, יש על זה מערים הרבה, שבאולזרוע גם כן משמע להקד, שגרמה מותר אפילו בלי הפסד ממון. מהמרדכי משמע שלא מותר רק על זה הפסד ממון. הרמה בסימן שינה מדלת, בהגהה, פסק דעת המרדכי, שלא הותר גרמה בשבת, אלא דווקא משום הפסד ממון. כמו שמה המשנה מדברת, בשבת קופחף, שם המשנה מדברת כשיש דלקה, והדלקה הולכת ומחלה, מותר לחסום את הדלקה, להעמיד כמה חביות או קדים מלאים מים. כשתגיע שם האש, אז אלה מתפוצצים ומחבים את הדלקה. זה נקרא שמו גרמה. בשעה שהוא שם מעמיד את החביות האלה מלאים מים, באותה שעה זה לא הוגעה שם האש. כשתגיע האש, אז יתפוצצו ויחבו את הדלקה. זה נקרא שמו גרמה. גרמה כזאת מותרת לכל הדעות. אבל פני שהגרמה הזאת היא באה בשום מסל ממון. שאם לא כן, הדלקה תמשך ותוכל להדיק ולהשחית ולחלות את הכל. אבל מה שאין כן, זה דבר שהוא לא, אין בו הפסד. אם יש הפסד, הפסד קטן, כמו עניין הזה של גז, כמה יכול להפסיד כזה? אז זה לא כעניין כמו שדלקה שמפסידה, זה הפסד מרובה. אז לכן יש פסקים שאומרים, לא, לא הותר רק מקום הפסד גדול כזה, הלאה והכי אסור, זה דעת המודחי. אבל הזרע האמת מתחיל את זה ואומר שדין גרמה מותר לכתחילה, חכמים לא גזרו על גרמה כלל. כך משמע גם כדעת שבות יעקב. שבות יעקב סובר שגם כגרמה מותרת בהחלט. יש בספר קראת חנה, דוחה את שבות יעקב, חורק עליו. אומר, לא, לא, אתה רק מקום מפסד, מנוסתמך על דברי הרמה. אבל הכל, כמו שאמרנו, זה דבר ששנוי במחלוקת. זה לא דבר שהוא מוסכם. הרב רבי יוסף ידיד, יש לו בשלוש השבועות שיריס יוסף שלו, להעריך הרבה מאוד גם כן להתיר גרמה אפילו בלי שום הפסד. הכל פנים, לגבי שבת כדאי להחמיר. רק מקום מפסד אפשר להתיר. אבל מה שאין כן לגבי יום טוב, מוכח בתוספות בסקף בית, שיש מקום להתיר. להתיר לגמרי, זאת אומרת, אפילו בלבנן אין בו שום איסור. אז עכשיו לפי דעת התוספות, אמרנו שהגרמה מותרת, אז כאן גם כשהוא רוצה למשל לחבות את הגז, יכול לקחת לו קומקום, למלט אותו מים עקור גדותיו, ולשים אותו על גבי הגז, כשירתח ויגלוש, יחבא את הגז, ואז לסגור את הברז של, של, של הגז, כדי שלא ידוף הלאה. אבל עצם הדבר שהוא עושה זה נקרא שמו גרמה, שהרי בשעה שהוא מלא את הקומקום מים ושם אותו על גבי הגז, באותה שעה לא נעשה שום דבר, לא נעשה שום מלאכה. רק לאחר מכן כשיגיע לידי רתיחה ויגלוש ויכבה את הגז, אז אחר כך נעשה את המלאכה. זה דינו כדין גרמה ולא כדין מכבה מלאכה של כיבוי. לכן אפשר להתיר בתנאי שאותם המים שהרתיח אותם על גבי הגז ישתמש בהם אחר כך לשם תה, לשם קפה, שם לא קלט סתם על תחת המים גם כשלא רוצה לאכול נפש, זה אסור. כמו שאדם מבשל שלא רוצה לאכול נפש, זה אסור. אז ככה גם כן פה צריך שישתמש במים האלה לתה או לקפה או שאר דברים. פעמים רבות קורה שלא מצליח לכבות את הגז, גם כשזה רותח וגולש, מדלק מצד אחד, מכבה מצד אחד, כשזה לא בדיוק לפי המדדה של הגז, הקומקום, הוא קצת יותר צער למשל, אז זה לא תמיד מצליח לכבות את הגז. אז עדיף לעשות כך, לשים בתוך המים, האלה, המים האלה שהוא מתיח, רוצה להתיח אותם, לשים בהם כמה כפיות סוכר, שהיא קצת צמיח, אז כשיגלוש, תהיה הגלישה שלו בבת אחת. לא כמו סתם מים שמבעבעים, רותחים, אז נשפך מצד אחד על מצד שני, וזה לא כל כך ממהר לכבות. אבל כשזה יש בו סמיכות של המים על ידי הסוכר, אז זה קורש גלישה אחת בבת אחת ומכבה יפה. אז כדאי גם כן לתאם תמיד לזה שיהיה בדיוק לפי מידה של הגז, על ידי כך הוא מכבה את זה. ואחר כך הוא סוגר את הברז רק כדי שלא ידוף הגז, כבר נכבה, הוא לא עושה שום פעולה של כיבוי. לכן זה מותר, עם איזשהו מסור. יש כאלה שמערים מרן, מרן כתב, אם אדם למשל מדליק נר ביום טוב, ורוצה שלא יסרף עד הסוף, הוא רוצה למשל להשאיר חטיו שיהיה בשביל מחר, ישתמש בו פעם אחרת, הוא לא זקוק לזה כל כך הרבה, כי הוא זקוק לשעה שעתיים, וזה חבר לו שיצא מדליק את כל הנר כולו, בפרט נר ארוך. אז מה יכול לעשות? באמצע לבוא לשים את דבר, באמצע הדלקתו, לשים את דבר שיגרום כיבויו אסור. נגיד למשל, להכניס את הנר הזה בתוך איזה כלי שיש בו שם מים נגיד. כשיגיע שם אז יכבה. זה אסור לעשות. אחרי שכבר נדלק אסור לעשות. לפני שידלק מותר. אם הוא עושה דבר שיחסום את הדלקה, כדי שלא ימשיך להידלק, אבל עושים את זה בפני שהדליק את הנר, מותר. אחר הדלקה, אסור. כן, יש כאלה שרוצים לומר, גם פה הגז כבר דולק, ואתה שם את דבר כדי שיחבא אותו. אז זה כאשר אומר, לאחר דלקתו, לאחר דלקתו, אסור לך לגרום. הרי גם שם מדברים על גרמה, לא מדברים שמחבא בידיים. הוא שם את דבר, וכשהגיע שם הוא מונע את המשך דלקתו. אז לא באותה שעה הוא מחבא, זה ממשך דולק עד שמגיע למקום ההוא ואחר כך בסוף נחבא. ובכל זאת אנחנו אומרים שאסור לעשות את זה רק לפני שהדליק את הנר. אם אחר שהדליק אסור, אז למה פה יהיה מותר? יש מקום לחלק, מי שמעיין בזה רואה שיש מקום לחלק. ומלבד הסברה הפשוטה ביותר, כל כיבוי, כיבוי גם כן, יש כיבוי של גחלת, שעקב כיבויה אסור רק מדרבנן, ובין כיבוי של פתילה שהיא אסורה מדאורייתא. חוץ מן הפתילה, פני שהוא עשה פחם, כמו שאנחנו אומרים במשנה. כשעושה פחם, זה כיבוי שצורך של פחם, אבל מלאכה שצריכה לגופה. לכן, יש במינו אסור דאורייתא. כמו שהגמרא מחלקת מסכת שבת מ"ד, בין גחלת של מתכת ובין גחלת של עץ. שאומר, שם הגמרא מדברת לגבי מניעה של היזק. שרבים, שאנשים עוברים, לפעמים יש שם איזה גחלת מוטלת באמצע הרחוב ואנשים לא מבחינים בה. יש אנשים שולחים לפעמים מחפים, בזמנם מצוי הרבה שולחים מחפים. אז אדם עובר על זה, מסכן וסרף את הרגל שלו. אז לכן חילקו שם בגמרא, אמרו אם זו גחלת של מתכת שאין בה דין כיבוי מדאורייתא, מה יכולה להיות פחם? אף פעם לא תהיה פחם. לכן מותר ללכת לקחת למשל כוס מים, לשפוך עליה כדי לכבות אותה. כדי למנוע היזק מרבים. ולא מצליחים אותו שישב ויעמוד כל הזמן, וישב ויצחק, הלו, הלו, תשים לב, השם כמובן שומף כל היום, ילך, ייקח כוס מים, שפוך עליה, לכבה אותה וגמרנו. למה? גחלת של מתכת כיבויה רק מדרבנן, לא מדאורייתא. גחלת של עץ, יש בה כיבוי מדאורייתא. שאם נכבה אותה על מנת שאחר כך תהפך להיות פחם, כשהדליק אותה פעם אחרת תהיה נוחה יותר להידלק, אז זה כשמו כיבוי לצורך פחמים. זו הכיבוי שהיה במלאכת המשכן. במשכן היה כיבוי לצורך פחמים, אז זה דאורייתא. לכן חילקו בגמרא בין גחלת של עץ ובין גחלת של מתכת. מרן לא פסק כך, מרן בסימן של ל"ד הקל בין של גחלת, בין של עץ ובין של מתכת. למה? תעמוק ככה, גם של העץ, כשהוא מכבה אותה ואין לו כוונה להשתמש בה לצורך פחם כדי שהוא יוכל אחר כך להדליק אותה, אלא זורק אותה, הוא לא משתמש בה בכלל. אז זה קשור מלאכה שאין צריכה לגופה. שכל כיבוי שאין דעתו לצורך להשתמש באותו הדבר כדי שיעשה אותו פחם, אז זה מלאכה שאין צריכה לגופה, ולכן אסור רק מדרבנן. כיוון שזה אסור רק מדרבנן, ושוב בזק רבים לא אסרו חכמים, לכן התיר מרן בין בגחלת של עץ, בין בגחלת של מתכת. הרמב״ם לא פסק כך, הרמב״ם משתתו, שהוא שווה מלאכה שאין צריכה לגופה חייב. הוא פוסק כדעת רבי יהודה, בגמרא, שיש מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, בשבת צ"ג, אם מלאכה שאין צריכה לגופה אסורה מדאורייתא או מדרבנן, רבי שמעון עושה רק מדרבנן, רבי יהודה עושה מדאורייתא. כן, הרמב״ם פסק כדעת רבי יהודה. תמיד שאלו כלל באמת, רבי שמעון ורבי יהודה לחק רבי יהודה, כך גמרא בערבים מ"ו אומרת. אבל יש סוגיה בסוף מסכת שבת, קנ"ז, כתוב שם הלכתה כרבי שמעון בכולי שבת. הרמב״ם אומר, לא מתכוונים על הדין הזה של מלאכה שאין צריכה לגופה, רק לגבי דבר שלא מתכוון, או לגבי אסור מוקצה וכיוצא. אבל הפוסקים האחרים פירשו אותה בכל מכל כל הלכה כרבי שמעון. לכן מרן פוסק כרבי שמעון שמלאכה שאין צריכה לגופה פטור. לכן אמר, גם במגחלת של העץ, כיוון שזה מלאכה שאין צריכה לגופה, אפשר להתיר, שלא יזקו ברבים. אבל הרמב״ם סובר מלאכה שאין צריכה לגופה זה דאורייתא. הוא פוסק רבי יהודה. לכן, גם בכיבוי עץ, אפילו שהוא לא מתכוון לקחת את העץ להשתמש בו בשביל פחם, אז סוף סוף הוא עושה מלאכה דאורייתא, לכן אסור. אבל מה שאין כן במלאכה בגחלת שמתכת, מכיוון שלא שייך בה בכלל דין כיבוי, רק מדרבנן, לכן פתקים בשביל צורך היזק רבים. אחרי למדנו עקוב פנים מכל הדברים האלה, שיש הפרש בין כיבוי מתכת לכיבוי של עץ. כשאדם הוא מכבה את הגז, הוא לא עושה כאן שום דבר. לא נשאר שם לא פתילה ולא עץ ולא שום דבר שנעשה מזה פחם, שום דבר לא נעשה. בכל היות הדינו כדין כחלת שמתכת, הוא מחבא אותו, אפילו אם היה מחבא בידיים היה עושה סור רק מדרבנן, לא סודורת, לכל הדעות בין הרבה, בין השולחן ערוך. ביום שבת אם אחד הלך לחבא את הגז עושה אסור דרבנן, עושה אסור דאורייתא. אפילו לדעתו של הרמב״ם שמחמיר מלאכה שצריך על גופה חייב, אבל זה פחות מלאכה שצריך על גופה, שאין כאן לא עץ ולא פחם ולא שום דבר. מה הוא עושה? שום דבר. לכן כשמו עושה אסור דרבנן בכלל, מה הוא עושה? מוריד את השלהבת, רק השלהבת הוא מקבל אותה. השלהבת היא לא משאירה אחריה איזה שורש של האש לנו עצים בפחמים וכיוצא, לא משאיר שום דבר. לכן כאין עקבות של פחם אז בשלט, זה אסור רק מדרבנן. אז לכן, בשביל זה גם ביום טוב, נהי ששמע אסור מדרבנן, ודאי ששמע אסור דבר, קבע של הבת, ודאי שיש בזה אסור. אבל לגבי יום טוב אנחנו מדברים, ודאי שיש בזה איסור, אבל לגבי יום טוב אנחנו מדברים באיסור, בעניין של גרמה, שבלב הכי יש פוסקים שם משהו מותר. לכן אנחנו אומרים כשיש לך צורך, אפילו שכבר האש כבר דולקת, זה לא דומה למה שאמר מרן בנר שיש בו פתילה, ששם יש פתילה, יש בעניין של פחם, חוץ מן הפתילה בגלל שהוא עושה פחם, שם יש שורש דאורייתא, אבל כאן אין בו שום שורש דאורייתא. לכן אפילו לפי דעתו של מרן אפשר להתיר, כמו שאמרנו, היום יש המצאה אחרת, יש שעון מיוחד, שגם כן על זה גרמה, על פי התוכנית הזה של גרמה, עשו שעון מיוחד לכבות את הגז בשעה מסוימת. אז מחברים אותו על איזה שעה, הוא משער שבאותה שעה כבר יגמור את כל מה צריך לבשל, מה צריך לעשות, ואז השעון מכבה לו על זה, זה מותר. לא שמעתי משל,
משל.
איך אמר לסגור את המיכה? לא, אסור, אסור. נאמר כמה דברים פרשת השבוע. תורת כהנים, וגם ראשי אומר את זה, כתוב, ודבר השם אל משה בהר סיני לאמור, ושבתה הארץ שבת להשם. שואל תורת כהנים, מה העניין שמתה אצל הר סיני? כלומר, כל המצוות כולם נתנו בהר סיני. למה דווקא יש פה כותרת לדבר השם אל משה בהר סיני עד פרשת שירה שמתה ושבתה הארץ שבתה השם, שש שנים תזע שדיך, שנה שביעית שנה שבתו יהיה לארץ, דווקא מיוחד אני הר סיני לגבי שירה שמתה. אלא לומר לך, מה שמתה פרטיה ודקדוקיה כל יאמרו בסיני, כך כל המצוות כולם נתנו בסיני. כלומר זה בעין מה שאנחנו אומרים בכל יום, כל דבר שהיה בכלל ויצא מנקלה ללמד, לא למד על עצמו יצא, למד על הכלה כולו יצא. כל מסעות התורה אנחנו יודעים שלמדנו אותם בהר סיני. אבל יצא מנקלה, למה כתוב כבפירוש בהר סיני? אנחנו יודעים שכל התורה היא מהר סיני. אלא מה, לא למד על עצמו יצא, מה שמתה, לא רק למד על עצמו שמתה, אלא למד על הכלה כולו יצא. כל התורה כולה, דקדוקיה ופרטיה, הכל בסיני. אבל להזכיר, מה שמתה, למה עשתה התורה, כאילו השמתה היא דוגמה אישית, מלמדת הכל התורה. מה יש בשמתה, מצוות השמתה, יותר מכל המצוות, שהתורה עשתה אותה לסמל, לדוגמה לכל המצוות שבתורה. העניין הוא כך. יש תקף אחרי זה, שתאמרו מה נאכל בשנה השביעית. הנה נזרע ולא לאסוף את תבואתנו. בצוויתי את ברכתי לכם ועשיתי את התבואה לשלוש שנים. כן, זאת אומרת, כל אדם ואדם, בטבע, אדם שהוא, יש לו חשבון תמיד, מדי שנה בשנה, נגיד למשל, משל, יש לו שדה שהוא קוצר את התבואה שלו והוא שוקל אותם 50 טון תבואה. זה מספיק לו בשביל כל המשפחה שלו, וגם כן הוא נותן למישהו אחר בשביל לקנות חבטים אחרים. זה שגם כן עובר לסוחר, זה תבואה. בני אדם קונים ממנו, קונים, מוכרים, עושה על ידי כך מלבושים, עושה על ידי רהיטים, עושה כל מה שהוא רוצה לעשות. באופן שמספק אותו בשביל כל הפרנסה שלו, מדי שנה בשנה, כשיש לו 50 טון תבואה, הוא ברוך השם שבע רצון, ויש לו כל מה שצריך לעשות, גם לאכול, וגם כדי למכור ולהסתחר, כדי שיוכל גם כן להביא כל מה שחסר לו בשביל צורכי הבית. והנה הגיעה השנה השישית, אם יש לו גם כן רק 50 טון, עכשיו שנה הבאה אסור לו לזרוע, אין לו כלום, שנה הבאה אין לו כלום, אז הוא לא יזרע, וגם במקרה שנשארו קצת צפיחים ממה שנשאר פה ושם, אסור לו לאסוף, אלא הוא צריך דינו כדין שאר העניים, צריך לפרוץ את הגדרות של השדה, שכל הבא ברוך הבא, כל אחד יכול להיכנס ולקחת כמה שהוא רוצה. גם אם יש לו עצים, עצי פרי, אסור לו לגדור את הגדר כדי שלא יבוא לקחת. בכל שנה יכול לעשות, אדם שמשגיע על המומון שלו. אבל כאן, צריך לפרוץ, תפתוח את הדלתו, אהלן וסהלן, כל מי שרוצה ברוך הבא. אז יבואו, יאכלו לו כל הפירות שלו, יאכלו את הכל. כן, לא פירות, לא תבואה, מה יאכל, מה יעשה באדם הזה? לכן הוא אומר, מה נוחה בשנה השביעית? אין לו נזרע ולא נשוף תבואתנו. אז זה אמר, וציוויתי את ברכתי לכם ועשת את תבואה לשלוש שנים. כן, דבר כזה שתהיה באמת לא חד פעמי ולא לאדם פרטי אחד. שישים ריבוי ישראל, כל אלה כנסו לארץ ישראל וכולם ינהגו אותו דבר. כל שנה יש להם 50 טון תבואה, בשנה השביעית אין כלום. כי מאיפה יאכלו? מאיפה ישתו? זה כל השוק כולו, כל עם ישראל. אין להם מה לאכול, מאיפה יאכלו, מאיפה ישתו, איך יהיה להם, איך יוכלו לחיות שנה שלמה בלי שום דבר של זרעים, של צומח. לכן באה התורה, מבטיחה לנו הבטחה גדולה, זו הבטחה זה רק שם האמית. זה לא דבר של אדם בשר ודם יכול להבטיח הבטחה כזאת. מה בידו לעשות? אפילו בחיים חיותו לא יכול להבטיח. כל שכן אחרי מותו. משה רבינו עליו השלום, אם תאמר שהוא מבטיח לנו, מה? הוא יכול לברך את כל ישראל שכולם יהיה להם הדבר הזה, ואחרי מותו מה יהיה? הרי 850 שנה יש בני ישראל בארץ ישראל. 40 שנה ישבו במדבר. בשנת 480 לצאתם במצרים, בנו את בית המקדש, בנה שלמה המלך את בית המקדש. ו410 שנים היה קיים בית המקדש. וכן ביחד, זה 890, תנקה 40 שנה של המדבר, נשאר כמה 850. 850 שנה, כמה שמיטות יש בהם, וכל אלה היה בהם צריכה לחזור עוד פעם הברכה, ושיהיה לכל עם ישראל, שיהיה להם מה לאכול ולשאול, כמו שלא עשה להם כל טוב. זאת אומרת, שהתבואה במקום בשנה השישית יהיה להם 50 טון, צריך להיות 150 טון, כדי שיספיק לשנה השישית, בשנה השביעית, וגם בשנה השמינית, תקווה אדם זורע, תקף אוכל, צריך לחכות, עד שהגיע סיוון, שהגיע תמוז, אז יסתירו את התבואה, ובינתיים מה יאכלו? מכן צריך שלוש שנים, בא הקדוש ברוך הוא מבטיח, וציוויתי את ברכתי אליכם ועשת את התבואה לשלוש שנים. וכן, על כורחיך, שזו הבטחה מהקדוש ברוך הוא. המצווה היא מביאת ההבטחה, כששומעים את השמיטה, אז זה גם כן הברכה. וכן הנביא אומר, שמיטה זו לא על דעת משה רבנו נאמרה על ידי בשר ודם חס ושלום. זה על ידי הקדוש ברוך הוא שצווה את משה והוא אומר לו וכי תאמרו בנוכן וציוויתי את ברכתי לכם, אני אתן לכם את הברכה. זה יכול להיות טבע של בשר ודם. כל מצווה תאמר, טוב, משה רבנו היה חכם גדול ואמר מה שאמר. מי שרוצה לכפור חס ושלום יכול לומר את הדברים האלה. אנחנו מאמינים בין המאמינים ששום מצווה לא אמר משה רבנו מדעתו. הכל נתן על ידי הגבורה, הכל מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הכתיב למשה רבנו את כל התורה מאלף ועד תיו. אפילו עוד אחת נוסיף משה רבנו מדעתו. כמו שהגמרא אומרת על המשנה, וכל ישראל יושב חלק עולם הבא, שנאמר להם כולם צדיקים, ואלו שאין להם חלק עולם הבא, האומר אין תורה מן השמיים. הוא אומר שזה הגמרא, אפילו האומר כל התורה כולה מן השמיים, חוץ מפסוק זה ודבר השם עם משה לאמור, שמשה רבנו כעצמו אמרו, אין לו חלק עולם הבא. כן, אנחנו מאמינים שכל התורה כולה, אין אות אחד שכתב משה רבנו מדעתו, הכל בקדוש ברוך הוא. אבל לסמל, לדוגמה, למופת, לכל המצוות לומדים מהמצווה הזאת של השמיטה. שרים אז האדם בנתימותה, הוא יכול להבטיח הבטחה כזאת ל-60 רבו ישראל שכולם ילכו ויעבדו, כל שנה ושנה יש להם 50 טון, יבוא בשנה שישית יהיה 150 טון, איפה יהיה דבר כזה? אין דבר כזה. זה אומר שכל זה רק הבטחה מפי הקדוש ברוך הוא. והשתבח שמו שהוא ברא את העולם, כמו שאמר רבותינו, התוכנית שבירא את העולם הייתה בתורה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ראשית זו תורה, שנאמר השם כנעני ראשית דרכו. הסתכל בתורה וברא את העולם. מה צריך להסתכל בתורה? מה זה תוכנית? מה זה אדריכל שצריך להסתכל איך שיהיה חלונות כעד דתות? אלא הקדוש הוא ברא את העולם, נותן כוח באדמה, שהיא תספק למשל לכל אחד ואחד, נתן הארץ פרייה כפי כוחה. בשנה השישית תתן פי שלוש מהכוח שלה. כתובה עליה, מפני שיש מצוות בתורה. לכן נסתכל בתורה, הוא ברא לפי זה, לפי התוכנית הזאת, הוא ברא את העולם. כדי שיוכלו כל אחד ואחד, יהיה להם מה לאכול. אם לא כן, אם לא יעבדו בשנה השמיטה, וזה יהיה מצווה של התורה, אז רק יגבעו ברעב, מאיפה יאכלו, מאיפה ישתו? לכן, זה ראיה לכל התורה כולה, שכולה היא בסיני. אלא שעדיין יש קצת דקדוק בפסוק. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השמיטית? היי לא נזלע ולא נאסוף תיבתנו, בצלמי כתמחתי לכם. אז למה כלומר, בכי תאמרו, ואם לא נאמר, כי ילדים טובים, מלך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא. לא נקשה ולא נתרס. אז מה, לא יהיה ברכה? בטח שכן יהיה ברכה. אז למה צריך הפסוק למה, בכי תאמרו מה נאכל? ישר אמר, בצלמי כתמחתי לכם, ועשה תואר שלוש, אם גם מבטיח לנו שיהיה ברכה, אז יש קושייה ותירוץ. וכי תאמרו מה נאכל, אם אתם תאמרו, אז אני אתן לכם ברכה. ואם לא נאמר, ילדים טובים לשתוק, חלף לא יהיה לנו ברכה, איך יש לו דבר כזה? תרצו את הדיוק הזה כך. אני למשל, אדם, כל שנה ושנה, כמו שאמרתי, מצליח לאסוף מהתבואה שלו, מהשדה שלו, 50 טון תבואה. אז הוא צריך לאחסן אותם, הוא לא אוכל אותם ביום אחד. קודם כל, כשהוא אוסף את התבואה הזאת, לקצור את התבואה לוקחת גם כן זמן, 50 טון, זה לא מעט. צריך להביא עוד עזרה, להביא עוד פועלים שיעזרו לו, מסכן לחורם ביום ולקרח בלילה, בשעת הקיץ, בחום של הקיץ, ללכת ולקצור את התבואה, זה תבואה העולם, מה אפשר לעשות? אחר כך גם כן הוא צריך את התבואה הזאת, צריך לסדר אותה, לעשות, להפוך אותה לקמח. עסקים של קמח, צריך לקחת אותה למטחינה, צריך לטחון אותה. קודם מטוחנים ברחיים, או טחנו ברחיים, או דקו במדוכה, עד שיטחון אותם, זה עבודה. אז הוא יכול לעשות לבד 50 טון, זה לא דבר מעט. צריך לברור, צריך לדוש את התבואה, צריך לזרות את התבואה, יש כמה עבודות יש. עד שמגיעים לזה טחינה, גם כן עוברים כמה תהליכים. ובסוף הוא טוחן את התבואה הזאת, שם אותה בתוך שקים של קמח, ומאחסן אותם. איך מאחסן אותם? צריך מקום שיספיק בשביל 50 טון של קמח. וזה לא דבר מעט, צריך שיהיה לו איזה מחסן גדול, כל כך ענק, שיכול להכין את כולם. אז מקודם לא עושים מקלטים בפחד של פצצות והבגדות, לא היה ברוך השם דבר כזה, אבל מחבים את השקים של קמח, צריך להיות מקום רחב ידיים שיכול לשים את הכל. ואחר כך מדי פעם בפעם שהוא רוצה, שולח ידו ולוקח מה שנחוץ לו בשביל להספיק לעצמו, בשביל למכור לאחרים, כיוצא בזה. זה שהוא עושה קושיות, הוא אומר, מה נאכל? עכשיו שישית, הנה יש לי רק 50 טון, מה אני אעשה מחר? 50 טון כל שנה נגמר לי. ולאחר השנה הבאה שביעית, חק שמינית, מאיפה אני אוכל? מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מלא לו את עינו. אדוני, אתה אומר, מה נאכל? אני אתן לך לא 50 טון, 150 טון. אז לקצור 150 טון, זה לא כמו לקצור 50 טון. צריך להביא יותר פועלים, צריך לעבוד יותר חזק, כדי שלא יבוא גשמים, שלא יקלקלו לו את התבואה. הוא צריך להתזרז גם כן, ולשים את לקום בעוד לילה. כדי להביא טרף לביתו, ולכת ולקצור, ולעבוד כל אותם העבודות, כל אותם ההליכים, הזריעה, הברירה, הטחינה, הרכדה, כל אותם הדברים, ואחר כך עשו אותם בתוך שקים, וצריך להחסין אותם, צריך לחפש עוד מקום, עוד איזה מחסן, לא מספיק לו, המעשה שלו, לשני של הביאה, לא שמענו, לא מספיק לכל התבואה. אם כן הוא צריך לחפש עוד מחסן, או לזכור בכסף, בקיצור, עסק, זה לא דבר פשוט. אחר כך, טוב, זה מה אפשר לעשות, כשהוא רוצה להשמיע לעשות לנו, אתה פוחד שלא יהיה לך מה לאכול, בבקשה תפדר, הנה יש לך 150, תשמור את הראש שלך, תחפש לך מקום לאחסן אותם, תחפש לך מקום של טחינה, וכל אותם הדברים, מה שנחוץ לעשות. אבל יש אדם, הוא לא עושה לו קשות ולתירוצים. לא מקשיב, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, בידך כדרוכי, אני מאמין בך, השתמשתי בקדוש ברוך הוא, רק לא מסתדר, אתה מאמין בי, גם אני מאמין בך. נותן לו רק 50, כמו כל שנה, לא יותר מ-50. אבל יש ברכה, כל פעם שהוא לוקח, הוא לוקח מהתבואה, לא נחסר שום דבר. כמו שהיה אצל אליהו הנביא, כאן הקמח לא תכלה, ספחת השמן לא תחסר. הוא לוקח, אוכלים, וזה לא נעשה. כמה שלוקחים, זה לא נעשה. זה נעשה ברכה, נמצא, הוא לא עבד עבודה קשה, עבד כמו כרגיל, כמו כשנה, 50 טון, 50 טון, גמרנו. אז יש לו כבר בתוך המחסן, והמחסן הוא טוב המחסן, לא צריך לחפש לו מרחק תגיד לחמה, לחפש לו איפה יש עוד מחסן ועוד מחסן, יזכיר לו ותופסים את חק שתי אדם שלהם מלעים, זה הוא נחוץ לו, אין לו מקום לזוז. אז יתפסו את היד שלהם, ימכרו לו את זה בשוק שחור, יזכירו לו בשוק שחור. וכאן הוא לא זקוק שום דבר, הוא עושה את של הבטח, וגם אני לא עושה קשות ולתורצים. בא בשני השמיים, לוקח, 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 כמה שלוקח סכים, נעשה, נולד עוד סק, נולד עוד סק, לבד. הסכים בעשה, אחד יולד את השני, וכאן זה דרך, וזה נעשה לו שום דבר. בא בשני השביעית, גמר שני השביעית, שני השמיעית, ועדיין אתה מחסה שלא מלא, לא נעשה שום דבר. זה צוויתי את ברכתי לכם. אז את הברכה תלוי למי. אם אדם שהוא עושה קשות, אז מראים לו בעיניים שלו. תראה, אתה עושה קשות, אתה רוצה שיהיה לך בטחון, תפדל, תיקח 150 טון. אבל זה עבודה קשה, איפה עשינו את ה... תשמור את הראש שלך, תשמור קשות, נו, בבקשה. אבל זה שהוא לא עושה, לא שאלות, הוא קשות, לא תרוצים, הולך לתמומות עם הקדוש ברוך הוא. אז גם הוא הולך לתמומות, תומת ישרים תלחם, אם תמים תתמם, אם חקש תתפתל, כל אחד אחד כפי תמרו, כפי מה שצריך. אז מקבל כל מה שיש לו, כמה שהוא לא קיים, זה לא נחסר. כמו ברכה של יהוא הנביא, שלא נחסר שום דבר. כמו השמן של ילישה, כמה שלוחים כמה, והולך ומסיר. עד אין עוד כלים, הוא יעמוד לשמן. וכך אותו דבר, והחתם ישן ושן, וישן פני חדש הוציאו. כל זה, כל הברכות האלה נעשים באופן אוטומטי, בלי שהוא ירגיש בכלל בדבר. כן, זהו העניין שהפרש בין אדם שהוא בא בחקירות, בדרישות, להתעקש, בין אדם שהולך לתמימות. ואמר עוד דבר, ואסיים בזה. אנחנו אומרים, קראנו עוד, וספה סל אחד שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. והיו לך שבע שבתות השנים, 49 שנה. מה כאן הכפילות הזאת? שבע שנים, שבע פעמים. אחר כך, ושבע שבתות שנים, 49 שנה. מה הסיכום הזה? כי אני לא יודע אם לוח כפת, מה התורה למד אותנו כפת? שבע פעם שבע זה 49. אני קטן נגיד לך, שבע פעם שבע זה 49. אנחנו יודעים. הפירוש של הפסוק הזה אומרים המפרשים דרך רמז, הרי כתוב בשוב יום אחד לפני מיתתך. אדם צריך תמיד לחשוב את עצמו, שישוב בתשובה לפני שימות. זה כתוב בגמרא בשבת קנ"ג, שאלו את תלמידיו של רבי אליעזר, וכי אדם יודע מתי הוא מת כדי שיחזור בתשובה? הוא אמר את ההלכה הזאת, שוב יום אחד לפני מיתתך. אני מתי אתה מת? יום אחד לפני מיתתך תחזור בתשובה. לא יודע מדי מתי הוא מת, זה בידו של הקדוש ברוך הוא המיתה. יש הרבה אנשים מסכנים, עדיין בגבורתם, בכוחם, עדיין צעירים מימים, פתאום, או תאונת עבודה, או תאונת דרכים, כל מיני דברים, חס ושלום, למוות תוצאות. פתאום מקבל שבץ לב והלך בנענם. כמה יש אנשים מתו מיתה פתאום? מה, בידו לדעת מתי שהוא מת? אבל אם את לא בא, קודם היום יחשוב, שממחר הוא מת, נמצא קודם בתשובה. כי על ידי כך הוא מתחזק יותר בתשובה, נמצא כל החיים שלו נמצא בתשובה. לכן, לא מודעים לאדם מתי הוא מת. כשאמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, הודעיני השם קצי, מודעת אמה מה היא, אדעה מחדל אני. אמר הקדוש ברוך הוא, לא מודעים בשום אדם קצו. זה סוד צבאי, לא מגלים בשום אדם. לכן לא מגלים לך. עד שאמר, טוב, לכל הפחות תגיד לי באיזה יום בשבוע הוא ימות, אמר לא יום שבת. עד שהוא יודע, לא שזה יום שבת. מה עשה דוד המלך? הרי הוא ימות ביום שבת, ביום שבת הוא לא יפסיק מהלימוד שלו לקחת. לקח גמרא, נכנס לשבת, מי שעשה נכנס, עד שיוצא, יושב ולומד. יודע שמלאך המוות לא יכול להתקרב. מי שלומד תורה, באותה שעה שהוא לומד תורה, לא יכול להתקרב אליו. שנאמר, הרי מקלט היינה, בין אמת שכל תורת, דברי תורה, כל תורת, אפילו מלאך המוות. לא יכול לנגוע בו. כן, הגיע אותו היום שהוא צריך למות. מלאך המוות הוא מתוחבל, הוא רואה שזה לומד, הוא לא יכול להיכנס לתוך ארבע עמותיו, מה יכול לעשות לו? אז מה עשה? התחיל להרעיש, נכנס בתוך העצים שלו, התחיל לנענע את העצים, לעשות ככה כל מיני... אז מה, עכשיו אלה ילדים, אלה נערים, באים ככה לעשות חלול שבת, אז הפסיק לגחת מהלימוד שלו, הוא הפסיק, בא, נפיע עליו ולקח את נשמתו. זה מתחבד, זה מלאך המוות, מה יכולים לעשות עליו אבנטות? לא יכולים לעשות שום דבר. שם יש בגמרא במסכת מועד קטן כ"ח, פעם אחת בא מלאך המוות אצל רב אשה. אמר לו שהגיע התור, צריך למות. אמר לו, טוב, תעשה לי טובה, בשמיים אומרים השם יש בא לכאן מתלמודו בידו, תן לי רק 30 יום שאני אעבור על כל התלמוד, ואחר כך מה שאתה רוצה תעשה. בסדר, אני אחרי 30 יום. יום השלושים, בבוקר השכם על הסובו, יפתח יערי, בא מלאך המוות. ומה יש לך תלמוד? עוד שעה, נכון? מה יש לך תלמוד? אבל לא, מה אני אעשה? כבר הגיע הזמן מלכותו של רב הונא בן נתן, שהוא מלך אחרי רב אשה, להיות ראש ישיבה. כבר שהגיע הזמן מלכותו, אין מלכות נוגעת בחבטה, אפילו כחוט השערה. הגיע הזמן, יש אפשר לעשות. אז כולם שואלים, אז איך הוא חכה לו מקודם 30 יום? למה חכות השערה אי אפשר, 30 יום אפשר לתת לו 30 יום? אלא מלאך המוות הוא ידע שיגיד לו, שיתן לו 30 יום. הוא בא 30 יום לפני הזמן. כן, זה לא, לא בא שנתן לו אורכה משלו. אמרת לי, זה מלאך המוות זה עכשיו. אז בן אדם, הוא חושב על עצמו, לפעמים בא אצל הרע. אמר לו, שמח בחור בידותיך. ויתבחן בך במי בחורותיך, והלך בדרכי לבדיך ומראה עיניך. פסוק בקהלת, והגמרא מתקשה בזה, פסוק שבת סמך ג', כתוב בהתחלה, תמח בחור בילדותיך, כלומר תעשה הכל, מותר לך. ויתבחן בך במי בחורותיך, תאכל כבד, תאכל שישליק, תאכל מה שאתה רוצה. והלך בדרכי לבדיך, מראה עיניך, תלך, תטייב, תעשה טיולים, פעם תסע לאילת, פעם עשיו גבר, פעם כפר סבא, כפר סבתא, תלך, תעשה מה שאתה רוצה. תכף מסיים הפסוק, ודע כי בך אלוהים במשפט. כן, במשפט, אוהב אבוי, אם כן, מה זה? זה אחר כך יוצא לו מהעיניים שלו, אם כן, לא מעירה, בשום הילך, אם כן. אלא גם האמת לא קשה. התחלת הפסוק זה יצר הרע. ולהקי לכם במשפט זה יסר אותו, כן תורה, מי ששנה זו לא שנה זו. התחלת הפסוק אומר אותו מישהו אחר, סופו אומר מישהו אחר. התחלת הפסוק זה יסר הרע, שהוא רוצה להקל מעלה, אבל מה יוצר אותו? מסיר אותו, דע לך, כי לכם במשפט. פרשים אומרים, אפשר לפרש את זה שהכל בדעה אמר אחד, לא תחלוק את הפסוק לשני אנשים. אומרים את זה בדרך משל. נכנס פעם אחד אדם תייר, אדם טוב, מסכן, הגון, יש לו תיק, ויש שם כמה דולרים גם כן. כן, הוא נכנס לחפש איזה מסעדה כשר, איפה יש מסעדה כשר. עבר איזה ליצן אחד, נבל, ראה, זה מסכן תמים, זה תייר, ומחפש לו מסעדה כשר, מסעדה כשר, תבוא תחר עשבוני, אהלן מסעדה, ברוך הבא, תבוא, תבוא, תבוא. לקחת לו איזה מסעדה, הוא מזמין, מזמין. כאן המלך, תביא שומפניה, תביא כך, תביא כך, תביא כך. אחרי שאכל שם את השם, לפני שהוא חושב שזה אוכל החשבונו של הבעל הבית הזה. זה התייר, מחכה שהוא ישלם גם כן. לפני שצריך לשלם, תסלח לי, אני יוצא רגע אחת, בשביל אשר יצר. הוא יוצא החוצה, הוא הולך ולא חוזר. זה נשאר, מחכה לו, שיוצא שיבוא, ישלם. אמר בעל הבית, אדוני אתה צריך לשלום, יש לך שני אנשים, אתם כך וכך. אבל לא, זה לא החשבון שלי, החשבון שלי, אני לא מכיר את השני, אתה צריך לשלום. לקח את המסכן, את התיק שלו, בעבות, לקח אותו במשכון. או אתה משלם, אני לוקח לך את התיק שלך. טוב, מסכן יצא תפרה, נעשה ויושב בעין, הלך לחפש אותו, הוא הלך ברחוב, מסתכל, ונעלם, כמו שנבלע, כמו קורח ועד אותו, לא רואים אותו בכלל. הלך מסכן ככה שבור. זה הליצן הזה, נבל הזה, הלך, מתחפש, עשה צורה אחרת, הדביק לו זקן, עשה לו שוערים, כמו סטלין, עשה כל מיני דברים, כמו פנים חדשות פה לכאן. הוא אומר, אני רואה אותך שאתה עצוב, ידידי, מה יש לך חביבי, מה קרה לך? הוא אומר, אתה נבל אחד בא, סידר אותי, הוא לא יודע שהוא מדבר עם האיש הזה בעצמו. כן, אחד, מילי, חשבתי שהוא רוצה לשלם, בסוף, בנעלם, עד כמותיו לא ידעו, לקחו לי את התיק שלי, לקחו לי את הדולרים שלי. כמה דולרים היה לך? אומר לו, היה 500 דולר. וכמה שווה כל הארוחה? אומר, 200 דולר. שנני והוא, 200 דולר. בכו וכו, לא תחזור לך, חבל לך. בוא אני ואתה נוכל לגמור את ה... שכח 300 דולר. לגמור את זה, אתה אומר, עשה עוד סעודה אחת ולגמור את זה. כך עושה גם כן יצר הרע. בתחילה, אומר לו, סבלם אחור בידותיך, הכל, מה שאתה רוצה, כל מותרים לכם, אחרים לכם, צורעים לכם, תעשה מה שאתה רוצה. אחרי שהוא עושה מסכן, אחרי שהוא נחשב בחטא, אחר כך אומר לו, בכובחו אליך, עולם הבא אליך במקום. אתה רוצה שלך אצלי גיהנם גם פה וגם שם, תגמור, תקייף בחיים שלך, תצטף על כל העולם כולו. אז זה אומר, ודע כי לכם אין במשפט, בכובחו תלך במשפט, כן למה לך, תן לי לכל הפעות בחיים שלך פה בעולם הזה. זה דקו של יצרה רע, זה רקם כסל. אדם שיש לו שכל, שיש לו הבנה, יודע שצריך להכין את עצמו, להכין לו צדה לדרך, במצוות, במעשים טובים, כמו שאמר מול עוקבה ברחמה, אורחים לחיקה וזוודים כלילה. צדה לדרך שהכנתי במצוות מעשים טובים מעטים, לגבי הדרך שהיא רחוקה כל כך לעולם הבא. אז ככה המריץ את עצמו כדי שעשה עוד מצוות ועוד מעשים טובים. והנה מה יצרה אומר לו, תראה יש לך עוד זמן, מה אתה צעיר, היום בן 20 שנה, מה, מעכשיו אתה צריך לחשוב עד זמן המיטה כמה יש לך, עוד 50 שנה, 60 שנה, ימי לשבת רביים 70 שנה, וגורש ומשעה, אתה לא למדת תהילים, מה אתה לא יודע פסוק, פסוק כתוב, 70 שנה וגורש ומשעה שנה, וכן יש לך עוד 50 שנה, מה אתה יש לך, מה צריך לפחד? אז הוא מפרט לו את הימים ועושה לו, תראה כל שנה אתה יודע כמה שיש לך? כל שנה זה 355, ואם תלך על פי חשבון 355 כמיני לימות החמה, אז תקפול את זה 70 שנה, 50 שנה, כמה, פעם 365, כמה זה? אוף, אתה מיליונר אתה, יש לך כל כך הרבה ימים, מה עכשיו אתה דואג על המיטה, איך אתה מתדחיל רק, בינתיים תהנה מעט מהחיים שלך, זה מה יצא רע, מבלבל אותו. אבל כשאדם הוא מתבונן, הוא רואה ימיו כצל עובר, כל הימים כולם לא חשובים כלום, אפס ועין. שאר בני אדם שהם בגיל 70, כאילו אתמול עדיין נולדו, עדיין לא סדעים בגלל העולם הזה, עוד לא טעמו טעם החיים של העולם הזה. אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר. אומרים אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר לו ביום הוכחה בנו מות תמות. ביום של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה. לכן כשהוא לא רוצה להיות חס ושלום לא לקיים את דבריו, אבל אמר האדם הראשון מגיע לו 1,000 שנה, ביום הוא ימות, בסדר. אם לא היה אוכל, היה חי לעולם מעט, אחד וחי לעולם. אבל כשאחר הזה הוא מנצלח, אתה אמר לו באותו יום ימות, הוא מת באותה שנה. כשגמר 1,000 שנה הוא מת. האמת הוא חי 930 שנה, למה? כתוב שכזכור ראה לו דור דור ודור, שב דור דור וחכמיו. כשגיע דורו של דוד המלך, אז ראה לו איזה דוד, איזה אדם נכבד, איך הוא עטור בזה ניצחון, מלך של ישראל, בכל המערכות המלחמה תמיד ידוע על העליונה, איך משפיל את האויבים של ישראל, איזה מערכות. פתאום הוא מסתכל עליו, אומר, זה אין לו שום חיים, צריך להיות נפל, שימות, לא יהיה לו בכלל חיים. אדם כזה יכול לחיות, לעשות לך כל כך ניצחונות, לא אתה לא מקציב לו חיים. מה עשה? אין תקציב, אדוני אין תקציב. שר האוצר אומר, אין תקציב גמור, מה אפשר לעשות? אתה רוצה לתת לו, תנדב לו איזה דבר, אני מוכן לעשות לך משברת. אמר טוב, אני אתנדב לו 70 שנה. טוב, תבוא עליך ברכה. עשה לו משברת ונתן לו 70 שנה לדוד המלך. והנה, כשהגיע אדם ראשון ב-930 שנה, בא מלך אמר, וזה כך נשמתו. מה פתאום, כשהוא אמר לי 1,000 שנה, יום של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה. אבל אתה נדבת לדוד המלך 70 שנה, מה מי דוד, מי בן ישי, אני חייך קודם, אני לא צריך דוד, לא רוצה, חזר בי, ועשו לך משברך, אני לא רוצה משברך, לבטל משברך, אני לא רוצה, אין מה לעשות, אתה כבר, מה זה, גם, לא סביע, 930 שנה, אולי 930 שנה, אתה יודע כמה שזה, עדיין הוא רואה את עצמו עדיין, עושה עוד 70 שנה, מה אכפת לך עוד 70 שנה, מה יוסיפו לך אלה? טוב, הבל בנו של אדם הראשון, חי מסכן ימים ספורים, ויקום קין, עלה ולחים, היה רגיב, הרג אותו. אז כמה חי? ימים אחדים. אדם להבל דמה, כמו הבל, זה חי ימים, וזה חי 930 שנה, אותו דבר. דמה, אם אף קצר עובר, לא מרגיש כלום בימים. הכל עובר, כלום. אין פעם, כמה שיחיית, מאות שנים, זה כלום, זה אותו דבר. וכן, זה שאנחנו רואים, ימיו של אדם לא כלום, הם ספורים, רק אצל רע הוא מרחיב לו את הדברים, מראה לו אותם כדי שיעודד אותו חס ושלום לחטוא. אבל יש לך עוד זמן, עוד חזון למועד, אוכל אחר כך חזון בתשובה. לכן הוא פורט לו את כל השנים שלו גם כן עושה אותם בימים, ואת הימים לשעות, כדי שיראי, הרבה, הנה אתה מיליונר, כמה יש לך? כל שנה, יש לך 50 שנה עוד לחיות, וכל שנה יש לך 65 ימים, וכל יום זה 24 שעות. אם כן תעשה כפל, וואחד כפל, כמה זה, צריך מחשב, אי אפשר בעלפי אפשר לומר. אם כן, תראה כמה שאתה עשיר, כמה שיש לך ימים, והאמת, כלום. לכן אמר דוד המלך, עוד היינו השם קצי, אליה מחדר אני, כמה שאני חדר אני כלום. לא רוצה לדעת כמה שיש לו, כמה שאין לו. זה מה שבקש דוד. ואם כמשל, אני אחד, שהיה גר באיזה כפר, והוא היה, כל יום, אוסף לו, יש לו איזה פח אחד, ויקום חור בדלתו, ושם כל יום, חוסך לו כמה גרושים, כמה שקלים, שקלים, שקרים, שם שם בתחת, בדרך החור הזה, מלא פח, מלא, מלא כסף. אחר כך פתאום הוא הולך, מתרבלים לפני אנשים, אני כמה עשיר, אני מיליונר, תראה פח הזה, מלא כסף אני יש לי. שוטה שבעולם, תוציא את כל הכסף הזה, תמלא אותו כמה שיש לך. שלושה ארבעה ניירות של גולדה בעיר, נגמר כל, 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 כל הפח שלך. מה הפח? הפח נשבר לכם לתות, שום דבר. כל הפרוטות, מה הם? חצי שקל, בעוד שקל, בעוד חצי שקל, מה זה? זה הבן. כך גם כן, אדם עושה את הסללה, פורט לו אותם בפרוטות. בואו ותעשה את זה לשבתות, תעשה את זה ליובלות, נמצא שאדם אין לו אפילו יובל וחצי אין לו. אם יש 70 שנה, 70 שנה מגיע עדיין יובל וחצי. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. והיו לך ימי שבע שבתות השנים, תשע וארבעים שנה. אם תשע וארבעים שנה, תראה אותם כולם כמו שכולם יובל אחד. וכזה שוב שנה, 50 שנה. לכן, תחשוב על עצמך היטב, תחשוב על החיים שלך, לא תחשוב שיש לך הרבה שאתה עשיר, תדע כמה שאתה חלל, כמה שאין לך. לכן, קשת עצמך היום שמת למות מחר. ישו בתשובה היום שמיימות למחר. אני אקח כל ימה ותעזב בתשובה בעוד ותעצומות. סיפור קטן לספר לכם מה שקרה בזמן האחרון. אדם אחד שחזר בתשובה ולומד בישיבת אור החיים. היו לו שני חברים, היה גר איתם בנתניה. שני חברים גם כן, מסכנים, לא ידעו מקודם שום דבר, לא ידעו ולא יבינו. והולכים אחרי ההבל, אחרי העולם הזה, אבל העולם הזה. הבן אדם הזה שהוא בעצמו ברוך השם זכה לחזור בתשובה, להכיר מה זה תורה, מה זה דת, מה זה יהדות, מה זה שבת. היה צר לו על החברים שלו, שני חברים, שהיו חברים טובים שלו. אז החליט שהוא ילך להחזיר אותם בתשובה. טוב, תבוא עליו ברכה. הוא נסע לנתניה, צריך לדבר על יובם. תבואו רק שבת אחת. תעמו ולאו כתוב השם, תראו איך שבת אחת לאור החיים בירושלים, תראו מה שזה אור החיים, תראו מה זה שבת, תראו מה זה תורה. תחילים אותו, עכשיו מן הזמן, שבת הזה יש משחק נבחרת רוסיה, נבחרת גיהנם, אני יודע, יש לנו, נצאו את זה סיבה, לא רצו לבוא. טוב, נחלו את זה לשבת אחר, שבת אחר, שבת אחר, שבת אחר, שבת אחר. יום שישי אחד, כשהוא נסע עליהם, הבטיחו לו, יום שישי, פלוני, תבוא, תקח אותנו, אנחנו הולכים. בא באותו יום שישי, לא, מסתערים מאוד, באמת אנחנו מסתערים. במוצאי שבת יש יום הולדת של אחת של המשפחה ועושים איזה קומזיץ, עושים איזה דברים יפים וזה חבל לנו לבטא, זה לא נוכל, סלח לנו. יום ראשון מבטיחים לך, דיבור, דיבור כשבועה. יום ראשון בעשר פרות, תקח אותנו, אנחנו הולכים לאור החיים. צריכים להפציר בהם, להתחנן להם, אתם הבטחתם לי, הבטחנו, אבל לא נזכרנו שיש יום הולדת, יום הולדת את פרעה, אז צריכים לאכול, צריכים לשנות, יש, עושים פיקניק, עושים קומזית, עושים כל מיני שטויות. כמה שצריכים להם, לא רוצים לשמוע לו, טוב, בדרך כלל מה יעשה מסכן, לא יכול לכפות אותם, אז קבעו לו תמו ביום ראשון בשעה עשר. הוא הלך ביום ראשון בשעה עשר, כמו שקבעו לו, הלך לביתו של מישהו, אחד בשם דוד, נכנס לביתו, איפה דוד? רואה שההורים שלו יושבים בארץ ובוכים. מה יש? דוד בעולם הבא. מה אתם מדברים? כן, הוא והחבר שלו, שניהם, היו אחרי הפיקניק כזה, יצאו בשעה 12 בלילה, שתויים, יין, אני יודע מה, אז נזכרו באיזה עמוד חשמל, ומתעסקה המכונית שלהם חתיכות חתיכות, והם נעשו חתיכות, נמעכו שם, נגמרנו שם אין דבר. מהבוקר שכן לקחו אותם, קברו אותם, עכשיו לבית קברות. זה שוב יום אחד לפני מתחלק מסכם ובחיות, הלוך ילכו ובחו. הוא ציפה שיחזיר אותם בתשובה. לא מלכו ביום שישי אמרו אותו, אז לא היו מתים בכלל, היו נשארים בחיים גם כן. לא עולם הזה ולא עולם הבא. ושוב יום אחד לפני מתחלקם, הימים בידך, ביום ראשון אני בא. ביום ראשון אתה יש לך, אתה בטוח שתהיה ביום ראשון בעולם? והנה עובדה היא שלא היו בעולם. בני אדם חושבים, לא, לי זה לא יקרה. לא, זה לא יהיה. כך אנשים חושבים. אבל הבתים מנדרים אותנו. ושוב יום אחד, לא מנה אנשים רבים, כל אחד ואחד באופן פרטי, לכל יחיד, ושוב יום אחד לפני מיטתך. אשרנו מטוב חלקנו, שנזכה בעזרת השם להשיב רבים מהעוון, לחזור בתשובה של אמר, וחלמה כאשר אומר, עשה שלוש דקות תפעיל, אז ניקח אבל היתר הראשון שאני אמר, אז מה חפש אמר, אותו ירדים תורה וידיר.
כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם ומופו, בין בעל ייסורים, בין בחור, בין זקן גדול, ואפילו עני המחזה על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן תלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. ומי שאין אפשר לו ללמוד, מפני שאין לו יודע כלל ללמוד, או מפני הטרדות שיש לו, יספיק לאחרים הלומדים, ויחשב לו כאילו לומד בעצמו. ויכול אדם להתנות מחברו שהוא יעסוק בתורה והוא ימציא לו פרנסתו ויחלוק עמו בשכר. אבל אם כבר עסק בתורה, אינו יכול למכור לו את חלקו בשביל ממון שייתן לו. לעולם ללמוד אדם תורה ואחר כך יישא אישה, שאם יישא אישה תחלה, אי אפשר לו לעסוק בתורה מאחר שלחיים בצווארו, ואם אי אפשר לו בלא אישה מפני שיצרו מתגבר עליו, יישא אישה תחלה. עד למתי חייב אדם ללמוד תורה? עד יום מותו, שנאמר, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך. וכל זה מה שלא יעסוק בתורה הוא שוכח. חייב אדם לשדש לימודו, שליש בתורה שבכתב, דנו 24 כתבי הקודש, שליש במשנה, דנו תורה שבעל פה, פירוש תורה שבכתב בכלל זה, שליש בתלמוד, היינו שיבין ויזכיר להריד דבר מראשיתו, מוציא דבר מתוך דבר, ידמה דבר לדבר, וידון במידות שהתורה נדרשת בהם, עד שידע היה חקר המצוות, ויהיה אך יוצא האסור והמותר וכיוצא בזה, דברים שלמד לפי השמוע. כיצד, אם היה בעל אומנות, ועוסק במלאכתו 3 שעות ביום לפרנסתו, ו9 שעות בתורה, קורש 3 מהם בתורה שבכתב, ו3 תורה שבעל פה, ו3 יבין דבר מתוך דבר. באמת דברים אמורים בתחילת לימודו של האדם, אבל כשיגדל בתורה ולא יהיה צריך ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה, יקרא בעתים מזומנות תורה שבכתב ודברי תורה שבעל פה, כדי שלא ישכח דבר בדיני התורה, יפנה כל ימיו לתלמוד בלבד לפי רוחב ליבו ביישוב דעתו. אגב, ויש אומרים שבתלמוד בבלי שהוא בלול במקרא, במשנה, בגמרא, אדם נותן לחובתו בשביל הכל. ובכן, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, כמו שכתוב, והגית בו יומם ולילה. זו כי מצוות עשה מן התורה, כמו שאמרו חכמים, שבשבילה העולם קיים. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה זה יומם ולילה? זו התורה שכתוב בה, והגית בו יומם ולילה. כן, היא קיומו של העולם. אם רגע אחד ישתק העולם ולא יגיע מי שילמוד תורה, אז חס ושלום העולם יחרב. לכן, ברוך השם, העולם הוא כדור. יש יהודים כאן ויש יהודים באמריקה. יש עוד שעות, יש 6 שעות, 7 שעות. בזמן שפה שהולכים לישון, אז חס ושלום שומע העולם, אחר כך יהיה בלי תורה. אבל שם עדיין זה מוקדם, אז שם הם לומדים תורה. אז אי אפשר רגע אחת שהעולם יהיה דומם בלי תורה. לכן העולם הוא קיים. כזהו שאומר לך, אם לא בריתי ובמלילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכל איש מישראל לא יכול לפתור את עצמו בתלמוד תורה, כמו שם רבותינו, תחילה דינו של האדם על דברי תורה, שנאמר פותר מים ראשית מדון. הגמרא בסנהדרין דף ז' אומרת, כשבאים לדון את האדם, הדבר הראשון על תלמוד תורה. למה? ישאלו אותו שאלה, למה עשית עוון פלולי? לא ידעתי בכלל שזה עוון. אז קודם כל אמר, לא ידעתי, אין את זה בסוף. אחרי קודם כל דלים אותו על תלמוד תורה. למה לא ידעת? צריך ללמוד תורה. אז לכן דלים אותו תחילה על דברי תורה. שנאמר פותר מים ראשית מדון. מים, אין מים אלא תורה. שכמו שהמים האלה הם כשמתחילים לתת מהצינור הולכים ומתרחבים, כך גם כן ראשית מדון. מדון זה לשון דין ומדנים, אדם שהוא רב עם חברו, כמו שהמים האלה הולכים ומתרחבים, כך תחילת הריב הוא דבר קטן, אבל אחר כך הולך ומתרחב. כמו שמצאנו גם כן שמה את אברהם אבינו, כתוב שמה והירים בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. אחר כך אומר לו אברהם אבינו ללוט, אנא תהי מריבה ביני וביניך. כלומר, יש ריב, ריב קיים. כמו שאמרו רבותינו, היה בכוח ביניהם, שפני שהיו מרעים שדותיהם בשדות זרים. והיו מוכיחים אותם, הרועים של אברהם אבינו, מדוע אתם עשו דבר כזה? זה גזל. אם אתם רואים את הצאן שלכם בשדות זרים, זה גזל. אמרו לו, לא, אברהם אבינו כבר זכה בארץ. אמר הקדוש ברוך הוא, קום ותלך בארץ לאורכה ורחבה כי לך אתננה. וכנאמר, באברהם אבינו אין לו יורש, הוא עקר, אין לו בנים, מי יורש אותו? לא יורש אותו. וכנכם, זה שלנו, אין לכם עסק לדבר איתנו. וזה היה הוויכוח. אז זה בא אברהם אבינו ואומר, תראה, עד עכשיו היה ריב, ריב לשון זכר. אבל אנא תהי מריבה ביני לבינך, מריבה לשון נקבה, יולדת, כי זה הריב הולך ומתרחב אחר כך. אנא תהי מריבה ביני לבינך, כי אנשים אחים אנחנו. כזה גם כן, כמו שאמר, פותר מים משית מדון. חי תגרה דמי לבדקה ליומה, למגע. כיוון דרווח רווח, התגר, זאת אומרת, הקטטות, דומה הבדקה של המים, כמו הצלו של המים. מתחילה, זה בא לאט לאט, טיפין טיפין. אחר כך הולך ומתרחב. ככה מריבה, לכן כתוב, לפני התגלה הריב, נטרוש. לפני שהתגלה הריב, כי התרחב הריב, תפסיק את הדבר. כמה שאפשר לך להפסיק, תפסיק את זה, תקרו מיד. שאם לא, זה הולך ומתרחב בלי סוף. אחריתו מי ישורנה. אבל אתם דורשים את זה גם כן, העניין של תלמוד תורה. פותר מים, אדם שפותר את עצמו מלעסוק בתורה שהיא מים, או לכל צבא לכל המים, זה ראשית מזון, זה ראשית דילו של האדם. תחלב הראש דרים אותו על תלמוד תורה, ואחר כך דרים אותו על שאר העבירות. וכן בגמרא, מסכת שבת דף למד, כתוב כשבא אדם לדין, שואלים אותו, קבעת עתים בתורה, נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים בתורה, כנביא אומר שהדברים הראשונים שדנים את האדם זה תלמוד תורה. ושבילי התורה, אדם לא יודע שום דבר, אין בו לרחץ ולא אמר את חסיד. לכן צריך קודם כל דנים אותו על לימוד תורה. וזה תלמוד תורה, ושכל יהודי הוא חייב בזה, לא יכול לסמוך על חוכמתו. כלומר, אני למדתי כבר בילדותי, יש לי גרסה דיינקותה, אפילו יש לך גרסה דיינקותה. אדם כל זמן שהוא לא חוזר על הדבר, הוא שוכח. ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, וכל זמן שהוא לא עסק בתורה, הוא שוכח. לכן חייב לקבוע לו זמן יום-יום, שלא יעבור עליו יום אחד בלי לימוד תורה. אם יש שוערים שנעשים בציבור, הרבה הרבה יותר חשוב ממשהו ללמוד כשהוא בודד לבדו. מפני שאין זו מי יחיד שעושה מצווה, זה רבים שעושים מצווה. ולאז הפכו מכם 500, ומאה מכם רבה ירדוהו, אומר רש"י, וכי ככה חשבון, אם אחד בודד, אם 500, אז כל אחד כמה 20. אחר כך אומר, מאה מכם רבה ירדוהו 100, אז כל אחד פי 100. אז איך זה? אלא אין זו מי יחיד שעושה מצווה, כל שאין מניין, זה כשמו יחיד. 500 זה יחיד. אבל אין זו מי יחיד שעושה מצווה, זה רבים שעושים מצווה. לכן שכרם גדול שבעתיים, שכל אחד ואחד כאילו מעודד את חברו, כשיש כל כך ציבור גדול, כל אחד אומר, לא בחינם רואים כל הציבור הזה, בטח שיש מה לשמוע. אז לכן כל אחד כאילו מעודד את חברו שימשיכו לשמוע תורה. וזה שאומר כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר וכו'. זה כמו שיש בגמרא, ביומה למדהה, עכשיו הגמרא אומרת, עני ועשיר באים לדין. שואלים את העני, מדוע לא עסקת בתורה? אומר להם, אני הייתי יתרון בפרנסה שלי. אומר, כלום היית עני יותר מהדל לזקן? אמרו עליו מהדל לזקן, שהיה מסקר תרפעי כחד ליון. איזה מטבע שחוק, מטבע קטן מאוד, והיה נותן חציו לבית, לשוער של בית המדרש, השמש של בית המדרש, כל מי שהיה נכנס, היה נותן לו חצי תרפעי. מפני שיש הוצאות של בית המדרש, אור או ניקוי, כל מיני דברים האלה, אז היה צריך לתת חצי תרפיק. הוא היה נותן חצי תרפיק, נשאר לו חצי תרפיק בשביל לאכול לחם צר ומים לחץ. יום יום כך היה. ערב שבת אחד, לא הסתכר מספיק, ולא היה לו כדי לשלם לשמש. אז לא הרשה לו השמש להיכנס לבית המדרש. והיה שיעור של שמעיהו והבתליון, שבדורי הדור, זה היה כל זה בבבל. אז לא רצה לוותר על השיעור שלו, עלה למעלה, על התקרה שם, על הגג, ואת האוזן לשמוע מתוך הארובה שיש שם. ואותו הערב סגריר היה, היה גשמים ושוטפים וחקה של הגים, והוא לא היה אכפת לו, לא קם ולא זעת, קרבל לו במאיר שלו, והיה מטר אוזן קשב את דבריו של שמעיה והאבטליון. אחר כך נעשה עליו ככה רום של אמה, שלג, עד שקפה, הוא לא הרגיש בעצמו, לאט לאט קפה, לא יכול היה לזוז. וכמעט חס ושלום הלך, נדבר את הכרתו. תקף הוא מיד בבוקר, השכם, כשבאים והקהל סופר, אמר לו שמעיה לחברו אבטליון, מפני מה, אין אור, אין זה תמיד, יש ארובה, יש כך. אז הוא אמר לו, תקן אותו, ציץ אותו בארובה, רואים שיש דמות של בן אדם. תקף מיד עלו למעלה על הגג, פרקו מעליו את השלג, ועשו מדורה, אמרו, כדאי לכם זה לחלה עליו את השבת. לאט לאט עד שווה לרשום בו. אותה שעת צדיקו את השומר של בית המדרש. כן, עד כדי כך היה מוסר את נפשו בשביל לשמוע תורה. לכן זה לוקחים ממנו דוגמה לחייב כל אדם באדם שהוא במצב של עניות, שלא יכתוב לטעון טענות של עניות. כי אם אתה היית עני יותר מהדר זקן, אז תיק למצב את עצמו על התורה. יש הגמרא אחר כך ממשיכה בסוטה דווקא פאלף. אומרת, אחרי שגדל אחר כך חליל בתורה ועלה לארץ ישראל, היו אז שני נשיאים, בני בית ירא קראו להם, רבי שמעון מבית ירא, רבי יהודה מבית ירא, אחד נשיא ואחד אבד דין. וכשנעלם מהם הלכה אם פסח דוחה את השבת או לא, או מקור להלכה על כל פנים, אז בא הדל הזקן ואמר להם, מדוע לא שמשתם את גדולי הדור שמעיה ואבטליון? הנה כך וכך הם ראיינו ראיות, אמר להם את כל הראיות שכן דוחה, ואחר כך שראו שהוא באמת גדול בתורה מהם, פנו לו את המקום והושיבו אותו, ואז מלך ונעשה נשיא על ישראל. רק לאחר שנעשה נשיא, שהוא חי 120 שנה, אז רק כשנעשה נשיא על ישראל, אז נזכר בו אחי, והיה לו אח, מיליונר גדול, שבנה היה שמו. כששמע שאחיו נעשה נשיא של ישראל, בא אליו, אמר לו, בוא ונחלוק, עולם הבא שלך חצי חצי, ואני אתן לך חצי רכושי. יצא אבא סקול ואמר לו, ותן איש כל הון ביתו באהבה, בוא זבוזו לו, בוז לך. עכשיו נזכרת לתת לדבר את